שמחות קודשה בערך לשמפה, בתחילו רוחימו, רוחימו בתחילו, אחד האותיות י' ועוצב ו' כבקודה של שם כל ישראל, אנחנו בתיקון כ"א, דף מקורות 28 בסופו, אנחנו נמשיך במה שהתחלנו, נושא לא כל כך נחמד וידידותי, אבל אנחנו לא יכולים לדלג, זה אחד מהנושאים העיקריים של הזוהר הקדוש בתיקונים, והוא בעצם קבלת ארבע מיתות בית דין שאדם מקבל עליו באהבה, תחילה, שריפה, הרג וחנק. וכל מיתות בית דין כלולות בשם הוויה. התקילה בשלוש אבנים, שהן שלוש יהודים, זאת אומרת שהאבן דומה לאות יוד, ואנחנו מדברים כאן על שלוש יהודים, שבעצם הגמטריה זה 30, כיוון שיש שם הוויה, שהוא 26, ועוד ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', אז הגמטריה של השם פלוס ארבע אותיות יוצא לנו 30. וזה בעצם כנגד השלוש יהודים, שלוש אבנים, שזו התקילה. ההרג, שזה המיטה השנייה, זה בחרב. והחרב דומה ליוד בקצה, גוף החרב וו, ושני הצדדים של הלהב זה פיפיות, זה נקרא ה' וה'. זה גם כן בגמטריה יוד, כן? פעמיים חמש. לכן ראש החרב, מקום אחיזתה זה היוד, וו גוף החרב שהוא אורך החרב, ה' שתי פיפיות, דהיינו חדות החרב.
היוד למטה?
כן, האחיזה. ואתה מפרש איך נרמז השם הוויה בחנק. כן, המיטה השלישית. וו את עבד חוט וו של השם הוויה, הוא נעשה חוט. הרומז על אורך החבל שבו חונקים. אז כאן בעצם החבל, חבל החניקה, הוא בקוף, כן? לא בחף. אז החניקה כאן זה החוט של האורך של הוו. כגב נדה זרקה, כאין זה הוא הטעם זרקה. כן? שלמדנו כבר בתיקונים הראשונים. כזה שצורתו כמו חבל ארוך וכרוך בראשו. כן, חבל תליה. ועלה ועל הוו יוד דעיסקה בחוטה, למהווה כריך לה על צוואר. אז בראש החבל יש כמין אות יוד, טבעת. והיינו שצד העליון של החוט, כצורת טבעת, הנחרכת על צוואר הנידון. ורזה במילה, וסוד זה נרמז במה שכתוב, אבינו מת במדבר, שיש טעם זרקה על מילת אבינו, שרומז על מידת חנק. אז חונקים בעצם עם החבל. כל זה מיתות בדין שאדם מקבל על עצמו, כדי לא לחוות את המיתות האלה במציאות, חז ושלום. אז לכן הוא מקבל את המיטות האלה על עצמו, מתי מקבלים את זה, בכמה מקומות במשך התפילה, העיקר שביניהם הוא באהבה בעמידה, למען שמו באהבה, ואז חושבים, מקבלים עלינו ארבע מיטות בדין. כנגד ארבע אותיות י' כ' ו' כ', ואז מעבירים מעלינו, כן, בעזרת השם, את הדבר הזה במציאות. כלומר, מי שמקבל עליו למות על קידוש השם בארבע מיטות כאלה, במקום למות במציאות, אז עצם הכוונה שלו למסור את נפשו בשביל עבודת השם, בשביל הרעיון האלוהי, זה נחשב לו כאילו הוא נתן את עצמו למיטה. ולמה זה כל כך חשוב? כי מי שמוכן למסור נפשו, הוא בעצם מתבטל באופן מוחלט לרעיון של הבורא, ואז הוא הופך להיות צינור נקי. ורק ככה אפשר באמת לעבוד את השם בצורה נקייה. כי אם לא, אתה עובד את עצמך. אתה תמיד קיים איפשהו, ורצון של הקדוש ברוך הוא הופך להיות הרצון שלך בעצם. אתה משנה את הרצון האמיתי לרצון שלך של עצמך. כשאדם אין לו רצון של עצמו, אלא לעשות רצון הבורא, זה בגלל שהוא קיבל עליו בעצם ביטול. אז לכן המקף והולך, והיינו שופר הולך, שבנוסח טעמי אשכנז, מונח, כך הוא נקרא, שהם שני טעמים שעל ידם החנק. אז שני הטעמים האלה, אינון ה-ה, הם שני ההים, שההים של השם הוויה. חד מקף ל, ה-אחת היא כנגד ה-אצבעות של היד, המקיפה את החבל על הצוואר, וחד הולך, והאחרת, השנייה, היא כנגד חמש אצבעות של היד המושכת את החבל. עד שחז ושלום חונקים את הנידון. ובגינדה, ובשביל שארבע מיטות ודין נרמזות בשם הוויה, אמר קודש בריחו, אמר הקדוש ברוך הוא, ראו, עשה כי אני הוא. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. כלומר, בפסוק הזה יש ארבע פעמים מילת אני. כנגד מה? כנגד ארבע מיטות בית דין. רוצה לומר, אני עמית, וארבע מיטות בית דין, כשאני מקבל כוח הגבורה, אבל בעצם שם הוויה ואחיה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, מי שיש בידו כוח להמית, הוא גם זה שמחיה. מי שגוזר גזרה הוא לבדו, יכול להפר אותה. ולכן שם הוויה הוא שם של רחמים. אז אני עמית, וזה ארבע מיטות בדין של הגבורה, של מידת הדין, אבל בעצם הפנימיות של זה צריך לכוון שם הוויה שהוא בעצם מחיה, כי הוא שם של רחמים. לכן שם של הוויה הוא בעצם הנותן חיים. בהופעתו של אדם הראשון, יש את השילוב של שני השמות. הוויה ואלוהים. זה מה שאני מסביר, כי המילה אני, למדנו כבר, שהיא מלכות, מידת הדין. נכון? בעין בית שמות, השם המרכזי הוא אני. ואני זה מידת הדין. אז האני זה האני שעושה את העבודה, אבל אני הוא. מי זה הוא? שם הוויה. יש הוא ושמו, נכון? אז ההוא זה שם הוויה, ושמו זה שם אדני. אז השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת שהיום אנחנו רואים שם, אבל אנחנו אומרים שם אחר. אנחנו רואים שם הוויה, אבל אנחנו אומרים שם אדנות. והגמרא שואלת, למה אתה רואה שם ואתה אומר שם אחר? כי בעולמנו, השורש עדיין לא מופיע בתוצאה. יש עדיין פער בין שם הוויה, בין מה שאתה רואה, לבין מה שאתה אומר בפה. כי העולם שלנו חסר, הוא לא מצליח לגלות את שם ההוויה המקורית. בעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל בינתיים זה לא ככה. רק ביום הכיפורים, כשהיה השם יוצא מפי כהן גדול, אז היו אומרים את השם ממש ככתבו. שזה שם המפורש בצורה סודית שאסור להגיד אותה היום, וזה עובר מכהנים לכהנים, מתלמיד לתלמיד, מרב לתלמיד, וכשהעולם יגיע להכנה של כלי אמיתי שיוכל להכיל את זה, אז אנחנו שוב נגיד את השם הזה כמו שאנחנו הוגים אותו באמת. אז בינתיים מידת הדין זה שם אדנות, אז זה נקרא אני, אבל האני הוא גם הוא, לא לשכוח. כלומר, שם אדני הוא גם הוא שם הוויה, כמו אדוני הוא האלוהים. אז תחליט, זה אותו דבר, זאת אומרת שבעצם אין שתי רשויות חז ושלום. אותו אחד הוא גם עושה פעולה כזאת וגם עושה פעולה אחרת, כי הסתירה אצלו היא בעצם הדבר הגדול ביותר. הסברנו כבר שאצל הבורא כל הסתירות נמצאות, יושב בסתר עליון. הסתירה הכי גדולה היא אצלו, כי הוא עושה שתי פעולות באותו זמן, שאנחנו בעולמנו לא מבינים. אז ככל שאדם גדול הוא גם כן מוכן להכיל הפכים. נכון? אדם גדול יכול להיות שני דברים בבת אחת. ככל שאדם קטן יותר, זה או זה או זה. תינוק לא מבין שניים, הוא מבין אחד. או שאתה טוב או שאתה רע, או שאני ברוגז או שאני שולם. אדם מבוגר מתחיל להכיל הפכים. הגדול ביותר זה קודשא בריך הוא. הוא מכיל את כל המציאות, דבר והיפוכו. ולכן צריך להיות רחב בדעת כדי להבין את הדואליות הזאת, שהיא בעצם סינתזה אחת גדולה. בדיאלקטיקה של הפילוסופיה יש תזה ואנטי תזה, והסינתזה היא בעצם הבניין. ברוחניות זה מה שקורה. כלומר, רוחניות שונה מהחומר. בחומר, כשאני נותן משהו, אז אין לי, התרוקנתי ממה שנתתי. כלומר, העברתי לחבר שלי 20 שקלים, עכשיו זה חסר לי. ברוחניות זה לא ככה. יש לי ידע, אני מעביר אותו, לא רק שלא איבדתי אותו, אלא אני עוד יותר יודע. זה דבר סודי מאוד. הבדל שני, כשאני נותן בגשמיות, זה מיידי. אני יכול לעשות צ'ק של מיליון דולר בשנייה אחת. אבל אם אני רוצה להעביר מידע, זה צריך להתלבש בזמן. זה חינוך. אז זה שונה. כלומר, כל הדברים הגשמיים, אין להם את התוכן של הדבר הרוחני. ולכן צריך להבין שברוחניות אין הפסד. איך קוראים לזה בתורת הקבלה? אין העדר ברוחניות. זה אומר שגם כשהקדוש ברוך הוא שולח לעולמנו דברים, זה לא חסר שם. למשל, נשמה לא יורדת מהעולם העליון לעולם הזה, ואז מכניסים לך נשמה ועכשיו חסר למעלה. לא, היא עדיין שם. כמו הידע שנתתי לך, שהוא עדיין שם בשורש ורק עכשיו אתה קיבלת. דבר שלישי, 20 שקל ועוד 20 שקל זה 40, אבל ידע ועוד ידע זה 60 במקום 40. איך? אתה לא יודע. זה ערך אקספוננציאלי שמכפיל את עצמו, ולכן בין שני אנשים יוצא עוד דבר שלישי, כמו בין חסד לגבורה שיוצא תפארת, שהוא יותר גבוה מהחסד והגבורה סתם. זה לא כמו 20 ועוד 20 שווה 40. זה כבר שווה יותר. הריבוי של האור הוא ריבוי הרבה יותר שלא נכנס בשכל האנושי. לכן ככל שנטפל בחיינו בצורה כזאת, אנחנו נכפיל את הדברים בצורה הרבה יותר חזקה, יותר משמעותית. ואם נגביל את עצמנו לערך החומרי של הדבר, אז 20 ועוד 20 יהיה תמיד 40. את החומר איבדת. זה לא חומר. זה כבר לא חומר.
זה לא החומר
שנתת. החומר שנתת הלך. עוד מרמז בשם הוויה, עניין תליית המן. כלומר, איך תלו את המן הרשע? וו, עץ. העץ הוא ארוך כצורת וו. זה התליה. כן? שהיה גבוה 50 אמה. כלומר, העץ הוא וו שהפך להיות נון. שבו תלו את המן ואת בניו. דה דסליקת ביוד לחמשים. החמישים אמה רומזת על אות ה דשם הוויה. כן, ה ראשונה היא 50, נכון? זה בינה. תלו בעצם את המן על ראש הוו. אם אני כותב שם יוד כוו, כן? ראש הוו זה כבר ה העליונה. אתם איתי? יוד כוו. וו כה, ראש הוו זה כבר ה, וה הזאת היא 50 שערי בינה. אז לכן תלו את המן על עת גבוה 50 אמה. וחוץ מזה, כשמכפילים ה ביוד, כן, 5 כפול יוד, כולל מספר 50. למה מכפילים ביוד? כי כל ספירה או כל מדרגה היא גם כן בעלת 10. לכן כל דבר מכפילים ב-10, ולכן 5 כפול 10 זה כבר 50. זאת אומרת שהתליעה היא ניצב 5 גבורות שלה, שכל אחת כלולם 10 הרי 50. והיה האחרונה, מלכות, היא סוד 10, שעל ידה נתלה המן. כלומר, 10 המלכה תלתה את המן על העת, גבוה 50 אמה. במילים אחרות, המן הוא הגזרה, או שזה מן, המן, כלומר לחם מהשמיים, ואז זה יורד בברכה, או שזה המן, הרשע, ואז הוא נשאר בקומה של פוטנציאל, ולא מתגלה במציאות. במילים אחרות, תקענו את המן בעולם הבא, כדי שלא ירד לעולם הזה. לכן הוא גבוה 50 אמה, כלומר זה לא בעולמנו. אז גם אם הוא הכין עץ, אז הוא נשאר תלוי על העץ בפוטנציאל, כן? תלוי ועומד.
זה לא שרת
הסוכלנו. סליחה?
זה לא שרת הסוכלנו.
כן, הוא רצה להשאיר אותנו בעולם העליון עם ניתוק מהעולם הזה, ומידה כנגד מידה, ככה פועל הקדוש ברוך הוא, אז הוא השאיר אותו בעצם בפוטנציאל שלא מתממש.
איזה מידה הוא רשע?
מה?
איזה מידה הוא
רשע? איזה מידה הוא רשע? הוא צריך להתגלות בעולם הזה, חז ושלום. אז ברגע שתוקעים אותו בעולם הבא, הוא לא מתגלה. לא אפשרנו לו שיהיו לו רגליים. חתכנו לו את הרגליים. זה מה שקרה לנחש, נכון? אין לו רגליים.
אז אתם להשאיר
לך, תבין את הודעה שביור. נכון. אז הוא קיים בפוטנציאל, אבל הוא לא מתממש. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של תיזהר, יש תמין פוטנציאל שאם אתה חז ושלום מממש אותו, אתה בעצמך תביא אותו למדרגה שלילית. אם אתה הופך אותו למדרגה של קודש, אז הוא כן מתממש, וזה המן שאכלנו. והמן אתה יכול לראות אותו בצורה שלילית, או בצורה של ברכה.
וזה לא זכות להעביר את
הרשעים למעלה? להשאיר דבר בפוטנציאל זה לא זכות, זה עונש.
זה הרמה.
נכון? למעלה זאת אומרת במחשבה. הוא מתפוצץ במחשבתו ולא מתגלה. אז אין יותר עונש גדול מזה. אדם שיש לו פוטנציאלים גדולים למעלה, למעלה, הוא בעונש הכי גדול.
זה רק רצונות.
זה רק רצונות, זה רק פוטנציאלים, ואין לו רגליים.
אני חושב שאלה, אני באמת אבל בשמות, אבל אני לא יודעת
זה בדיוק העניין, לכן אמרנו שזה איום שעומד לך על הראש כמו חרב של דמוקלט.
בלעדיו לא היינו זאת.
נכון, זה בדיוק מה שקורה לנו, כלומר מי מחשל אותנו בעולמנו? היצרים. היצר גורם לך להתקדם. אז או שאתה משתמש בדבר הזה וזה הופך להיות שלילי, או שזה מחשל אותך וגורם לך בעצם התנגדות ואתה מנצל את זה, את הכוח השלילי הזה, לדבר חיובי. לכן מה שהצליח לעשות המן לא הצליחו לעשות כל הנביאים. זה גמרא מפורשת. אפילו לא כתוב המן, הטבעת שלו. זה שהוא הסיר את הטבעת, כן, שהחשברוש נתן לו את הטבעת והוא הפך להיות כאילו מלך, זה עשה יותר מכל מה שהנביאים באו ועשו. זאת אומרת שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות מהמן ומחזירן למותר. הוא מבאר עוד עניין החנק הנזכר, הנרמז בטעם זרקה, שהוא קו בחניקת בתלת עקבן. כי זרקה כעניין קו וב שחונק בגימל אותיות י-ה-ה. כי י' היא הטבעת שבראש החבל, ה-ה, מעצה החניקה נעצת בשתי ידיים, כמו שאמרנו, אחת שמכניסה את הראש לתוך הלולאה ואחת מושכת. ואמר עוד הגם שאמרנו שארבע אותיות הוויה דנים, ארבע מיתות בדין, אבל הכל הוא על ידי המלכות. אתם זוכרים? והתלבשותה בדלת קליפות. זאת אומרת הפוטנציאל הוא פוטנציאל, אבל תלוי מה אתה עושה איתו, מה הלבוש של הפוטנציאל הזה. אז הפוטנציאל הוא תמיד חיים, אין טוב ורע בפוטנציאל, הוא פוטנציאל. מה שאתה עושה איתו תלוי בלבושים שאתה תיתן לו. כלומר, מנוע זה מנוע. אטום זה אטום. אם אתה עושה מזה חשמל או אתה עושה מזה פצצה, זה הבעיה שלך. זה הלבושים שאתה נותן. אז כל אחד מאיתנו קיבל פוטנציאלים מאת הבורא. ותלוי מה הם הלבושים שהוא נותן לפוטנציאלים האלה. איך הוא משתמש בכוח היצירתי שלו. ולכן, היצירה זה היצר. בעולם הבריאה אין יצירה עדיין, יש פוטנציאלים. כלומר, כל הפוטנציאלים הם פה. ולכן, מה שיוצא מפה הופך להיות עולם היצירה. אז יצר זה רק מתחיל מפה, פה אין יצר, כמובן שפה אין בכלל. אז ביוד בחוכמה ובינה זה לא היצרים עצמם, היצרים זה כוח היצירה, זה מתחיל מפה, זה עולם היצירה. כלומר פה זה כבר עולם הלבושים, ולכן פה מתחילות המידות. ואיך שאתה נותן לבוש, ככה אתה תשתמש בפוטנציאל שקיים פה. ואמר עוד, גם שאמרנו שארבע אותיות הוויה, דנים ארבע מיתות בדין, אבל הכל הוא על ידי המלכות, בהתלבשותה בדלת קליפות. ושכינתת התאה היא דן ארבע מיתות בדין, כי השכינה התחתונה היא אשר דנה ארבע מיתות בדין, כן, קראנו לה אני, ומפרש היא חניקת לחיי הוויה, היא חונקת את הרשעים בחנק, והרגלון והורגת אותם בהרג, בשריפה, בסקילה ובגינדה, ובשביל זה מוכן, מובן יותר מה שכתוב, ראו עתה כי אני, אני הוא. היינו המלכות הנקראת אני. הנה, זוהר אומר בדיוק מה שכיוונו, ברוך שכיוונו לדעת גדולים. הדא ודכתי, זה שכתוב, וייסרתי אתכם אף אני, שהיא המלכות. כלומר, כל הייסורים זה דווקא מהמדרגה של המלכות. כי המלכות היא מידת הדין, דינה זה מלכות הדינה. כי כשתחבר עוס דלת הרומזת על ארבע מיתות, דלת מיתות בדין, עם שם אני, אז יהיה שם אדני. כלומר, מה זה שם אדון? זה דלת מיתות, זה אני. אני זה המלכות שמתלבשת בארבע מיתות בית דין. בסדר? הוא מציג דבריו ואומר, וכמה דבשמי קטי למען דעבר על קריטות, וקריטות ומיתות בית דין דאורייתא, כמו שהקדוש ברוך הוא ממיץ בכוח שמו למי שעבר על קריטות ומיתות בית דין שבתורה. רוצה לומר, כמו שממית בכוח שמו למחייבי מיתות, החימסה הוא מחיה בשמי למען דמקיים, לא כך. אז כך מרפא ומחיה בכוח שמו למי שמקיים את כל מצוות התורה. אז השם ממית ומחיה. זאת אומרת, במה זה תלוי? בלבושים שאתה נותן לזה. הוא נותן לך פוטנציאל. או שאתה הופך את זה לחיים, או שאתה הופך את זה למוות. ראינו אפילו בתורה שזה אותו דבר, נכון? זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. וזה שאמר, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. ועוד, יש לדרוש בעניין תיקוני השכינה, כי מצוות לא תעשה של גזלת העני בבתיכם דה שכינתה. זה נאמר על השכינה. במן דגזיל תלותה, מי שגוזל את התפילה, כלומר, אדם שלא מתפלל, הוא נקרא גזלן, הוא גוזל את התפילה. אתם זוכרים שתפילה זה קשר, אז הוא גוזל את הקשר. מה הפירוש? הרי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, נכון? אבל הוא לא מודע, שהרי הוא לא אומר אפילו, הוא לא מחדש את הקשר הזה כל יום, הוא לא מדבר עם מי שנותן לו את הכוח הזה. תתארו לכם שאני בעצם נותן לכם חיים, ואתם אף פעם לא אומרים לי תודה, ואף פעם לא באים לחזק את הקשר הזה. זה כאילו שאתם לא מכירים בזה שאני נותן לכם חיים. אז הרבה אנשים חיים חז ושלום, והם לא מתפללים. למה? כי הם נכנסו לאיזה מין מגירה, אני לא דתי. זה שטויות ומי. אתה לא צריך להיות דתי בשביל זה. עצם זה שאתה מכיר שיש לך חיים, זה לא עניין של דת. אתה חי מהוויה את הוי דברך. המינימום המוסרי זה להגיד תודה, בצורה כזאת או אחרת. איך אתה אומר תודה? אתה כל יום מחדש את הקשר, זה נקרא תפילה. ברגע שאתה מתפלל, אתה רק אומר לקדוש ברוך הוא, אני מודע שכל הכוח שלי עובר ממך, בא ממך. לכן אני מחזק את הקשר הזה כל בוקר מחדש כדי לחיות עוד יותר, אותך, דרכי. אז מי שלא מתפלל נקרא גזלן. על ידי זה גוזל את השכינה, מן היסוד הנקרא אני. והיא הצדקה לצדיק חי, על מין כליל חי ברכאן, שהשכינה היא צדקה ליסוד, הנקרא צדיק, צדיק חי העולמים. והוא כולל בתוכו את חי ברכות של תפילת העמידה. לכן העמידה זה חי, 18 ברכות. כלומר, מה אתה בעצם עושה בזמן העמידה? מרבה חיים. ממשיך חיים בעולם. אז זה עובר דרך בריאות, דרך רפואה, דרך גאולה, דרך כל מה שאתם אומרים בתפילה, דרך חוכמה, דעת. כן, אתה מבקש מה בעמידה? חוננו מאיתך חוכמה, בינה, דעת, השיבנו אפינו לתורתך, המחזיר שכינתו לציון. זה לא דברים שלי. זה ריבוי אלוהות בעולם. אז כל פעם שאני מתפלל, יש יותר אלוהות בעולם. אז אם אתה לא מתפלל, אתה בעצם גוזל. את מה? את המיץ. את הנזילה האלוהית בעולם הזה. אתה במרכאות אומר, לא רוצה לחיות. אני רוצה מינימום של מה? של החיים השטותיים שלי, הקטנים שלי. תישאר למעלה, אתה לא מעניין אותי. אבל אם אני רוצה להרבות אלוהות בעולם, אז אני מתפלל. אז התפילה היא... כל רגע, הרי הנשמה לא מפסיקה להתפלל, כי הנשמה מודעת לערך החיים, ולכן היא כל הזמן בקשר חיים, עם מי שנותן לחיים. זה פשוט מאוד, תקע בשקע. מי שמתפלל, מכניס את התקע לשקע, זהו. מי שלא מתפלל, מנתק, אז אין לו כבר חיות, הוא נקרא מת. רוצה לומר, על ידי התפילות היה יכול היסוד להתייחד עם המלכות ולהשפיע בשפע הראוי לה. ואתה שלא התפלל, נחשב לו כאילו גזיל לחיים דילה. זהי הוא שכינתה, כאילו גזל מן היסוד את החיים שלו, שהיא השכינה. אז הוא נקרא גזלן. זהי תמר בה, שנאמר בשכינה, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כלומר, מה זה החיים? כשיש השפעה מהזכר לנקבה. הרי שהאישה היא יסוד השכינה, היא החיים של היסוד. ולכן נקרא היסוד חי העולמים, על שם חיים שיש לו עם השכינה, נקראת עולם בשעת הייחוד. אז מה זה תפילה? ייחוד. אמרתי לכם, תקע בתוך שקע, זה ייחוד, זה זיווג. ומי שלא מתפלל, הוא כאילו מונע מעצמו את הזיווג הזה, את הייחוד הזה, עם קודשי בריחו. כלומר, עם שורש החיים. אז הוא פחות חי. מי שפחות חי, יותר מת. אז מה זה מת? זה אדם שלא מקבל חיות, אז הוא נקרא רשע.
מדבר יצירתי?
בוודאי. התפילה היא בעצם הצילות שיורדת לעולם הזה אחר כך. למה מסיימים את כל התפילה בעלינו לשבח? כדי לבנות חומה מסביב לחיים, למנת החיים שעכשיו קיבלתי.
מדברים על התפילה, על הנוסח שיש לנו היום, כן. או על התפילה באופן כללי, בן אדם שהתפלל.
עד שלא היה, זה היה באופן כללי, היום זה התפילה שיש לנו היום, שקבעו לנו אנשי הכנסת הגדולה, בנוסח שאנחנו מכירים.
זאת אומרת שכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, זה עובר אך ורק שם?
נכון, זה לא אך ורק. אתה יכול בתוך התפילה הזאת להכניס מלא מלא דברים ורעיונות שלך. אבל המינוח הוא צריך להיות מה שקבעו חזק.
זה אומר שעכשיו, בגלל שקבעו לנו נוסח שכזה, אם מישהו יוצא מהגדר הזה, לא יגיע לאותם תוצאות.
זה לא תפילה. זה לא תפילה ממשית.
אז הוא לא יגיע לאותם תוצאות.
נכון.
זאת אומרת שבן אדם שהיום לא מתפלל בקבוע כזאת,
נכון.
הוא גוזל כי הוא נכון. לא יכול להודות
נכון.
בחיים.
נכון, ואני אגיד לך גם למה. כי כל מה שתוכל להמציא, זה לא יגיע לאפס קצהו של הקוד. זה צופן. כשכתוב, רפאנו השם ונרפא, זה שנים של שנים שלא תגיע למספר הזה. זה סודות, זה צירופים מיוחדים, שחכמים עבדו עם רוח הקודש כדי לנסח את זה. זה לא סתם תפילה, הקדוש ברוך הוא תשלח לי מיליון דולר. לא, זה צירופים סודיים. ולכן יש מספר סודי, אפילו בקדיש. אם אתה לא אומר לעילה מין כל ברכתה, ואתה אומר מכל, הורדת המילה. זה חסר. חסר שפע עכשיו, הצינור חסר חיים. זה מלא מלא סודות הדברים האלה. אנחנו חושבים שחכמים באו וכתבו לנו איזה ניסוח כזה, ישבו וניסחו לנו משהו. זה הכל סודות, רבותיי. זה צופן, זה קוד, קוסמי. הוא ממשיך ואומר, וכן מה דגרה מעונג שבת. אותו דבר, מי שגורע ומונע את עצמו מעונג שבת. כלומר, הוא מעניש את עצמו לבד. הוא לא נוגע בעונג. אם אין לו עונג, יש לו נגע, חס ושלום. והיה יכול לאנגו. נחשב לו כאילו גזיל אל השכינה, אותו דבר, נקרא גזלן. כי הוא גוזל את השכינה מן היסוד. כי שבת בעצם זה המנה של החיים. והיא שבת בת יחידה. למה קוראים לה שבת? יש בת אחת בעולם. זוהי. ולכן נקראת שבת. היא סוד בת יחידה. בסוד שין בת. אין יותר. אתה מונע מעצמך את הבת היחידה הזאת. כי חסד, גבורה ותפארת זה שלושה ווים. נכון? שלוש ווים זה שין. חסד, גבורה ותפארת. ככה כותבים שין. והבת זה בעצם הבת של חסד, גבורה ותפארת. זה המלכות. אז שבת. אז לכן, מה יש בשבת? שלוש סעודות. ומי שלא עושה את הסעודות האלה ולא מבין את הסוד הזה, אז הוא חז ושלום אין לו בת. מה זה הבת הזאת? הייתה לאברהם אבינו בת, ושמה? בכל. מה זה בכל? זאת אומרת, כל השפע. אז אחרי זה אתה שואל את עצמך, למה לא הולך לך שמה, ולמה לא הולך לשערך שמה, ולמה חז ושלום שמה ככה, ושמה ככה, ושמה ככה, מלא בעיות. כי אתה פשוט חז ושלום חותך את זה. אתה לא מאפשר לבת הזאת להיות מקבלת, מאשים. והם משפיעים במלכות הנקראת בת של שבת. ומי שאינו מענג את השבת, ודה גרם דתגזילת מיני בגלותה, זה גורם שהשכינה נגזלת מן היסוד, והיא בגלות. זה כמו גלות. אז למה גלות? כי היא נשארת למעלה. חסד גבורה תפארת, אין להם רגליים. אתה מוריד את הבת הזאת, אין רגליים לחסד גבורה תפארת. הבת זה חייב לגלות פה. עושה לומר שזה גורם שאין ייחוד זון בגלות. ולכן בגלות אין ייחוד זון. ומי שממשיך גלות, אז הוא חז ושלום גודע את הרגליים של הקדוש ברוך הוא, של השכינה. ולכן הוא ממשיך את היהדות בגלות. זה אותו דבר. זה איסור חמור מאוד. הוא חושב שהשכינה איתו שם. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, ובפשעיכם שולח עמכם בגלות. כלומר, בגלל הפשעים שלך, השכינה נמצאת בגלות. אז אתה חושב שזה מתנה שנתנו לך, שהשכינה נמצאת שם בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם, איזה כיף לנו, יש לנו שכינה בגלות?
אבל גם פה אני בגלות, בתוך השבת שלי, כי עכשיו אתה מלמד אותי שהשבת שלי צריכה להיות מורכבת מאברהם, יצחק, יעקב,
מעצת, גבוהה, אז אתה...
גלויים, מכל זה. ואני השבת שלי, אני חושב שזה דג, אמנו, נשים על השולחן, אמן, אמן, וזהו.
למה אתה אומר שאתה בגלות? אתה יכול להגיד שאתה...
זה לא שבת בכלל.
זה כן שבת. אתה לא יכול לזלזל בזה.
אם נשתבה למדרגה...
לא משנה. כל אחד מתקדם בחיים. הרי כל יום אתה תגלה כוונות חדשות. אתה לא יכול לזלזל במה שהיית אתמול. זה כאילו אתה בעצם מגדל ילד ואתה זורק אותו כל החיים עד שהוא לא הגיע למדרגה שאתה חושב שהיא טובה. אז כל החיים שעשית לו, בשביל מה עשית לו בר מצווה, ברית מילה? לא שווה כלום. מה, בשביל מה עושים חגיגות לילדים? אל תעשה לו שום יום הולדת, שום דבר. הרי אתה זבל. כל יום הולדת תגיד לו, אתה זבל, בני היקר, עוד לא הגעת לשום דבר. לא עושים ככה. אלא צריך לכבד כל מדרגה שאתה מגיע אליה, ולחיות אותה. אז במקום להגיד, זה לא שבת ואני בגלות, תגיד, אני בגאולה, יחסית. תסתכל על הטוב, לא על הרע.
הפער מחיץ.
בסדר. אבל במקום להסתכל על החלק הריק, הסתכל על החלק שכבר מילית, ולכן לב חכם מימינו. הלב של החכם הוא לא בצד שמאל, הוא בצד ימין. כמו שאתה פותח ספר. כשאני פותח ספר, הדפים שכבר למדתי בצד ימין הם, נכון? אז הלב שלך עם הדפים האלה. הלב של הכסיל זה על הדפים שחסר, אז הוא כל הזמן מסתכל מה חסר לו וכואב לו הלב. אז לא עושים ככה. אנחנו צריכים להשלים עם מה שכבר למדנו. הוא ממשיך ואומר, ותיובתה מי מי, במה, ואיך עושים תשובה על הגזלה, על הגזלה הזאת, המזכרת. אומר שצריך לקיים מה שכתוב והשיב את הגזלה אשר גזל. דהיינו שיחזיר את השכינה למקום שלה. ככה עושים תשובה. לא עושים תפילות סתם באוויר. כן? גנבת כסף, תחזיר אותו. מה אתה מבלבל את המוח? תלך 50 יום לכותל, 40 יום לכותל. אז אותו דבר, אתה רוצה לעשות תיקון לשכינה, תחזיר את השכינה למקומה. תחזור לארץ ישראל. לייחד אותה עם היסוד, או את העושק אשר עשק, ואומר, דה קודשה בריחו, דאית פרש מינה, זה הקדוש ברוך הוא שנפרד ממנה. רבותיי, הספר שיצא עכשיו מהצדיק, כן? שטבח שמו כל השיעורים שנתנו במשך כל השנים, זה הנושאים שלו. כן? רק ארץ ישראל. כן, הצדיק. מדבר רק על חזרת עם ישראל לארץ ישראל. אומר שמי שלא נמצא פה היום הוא טעות גדולה מאוד בשבילו, חס ושלום. היהדות של הגלות זאת טעות גדולה והיא מעכבת את בדיעת המשיח. מצחיקים אותי אנשים שנמצאים שם ושרים משיח משיח. והוא אומר שברוך השם היום רוב עם ישראל נמצא בארצו, וזהו, נגמר הסיפור עכשיו. מי שיבוא יבוא, מי שלא יבוא יפסיד. זהו, עכשיו התהליך כבר בעיצומו. אי אפשר כבר זה, אז אנחנו מתפללים שיפתחו את העיניים כבר. ומי שלא שומר שבת, ומי שלא מקיים את הדבר הזה בארץ ישראל, וכל הזמן הוא חוזר, רק על ארץ ישראל. על המדינה, על החיילים. זה לא צדיק שאפשר לכנות אותו דתי לאומי, כן? אבל זה פשוט. התורה היא פשוטה, היא בריאה. זה לא קשור לאיזה כיפה אתה שייך. השכל הנורמלי, הבריא שלך, צריך להבין שהמקום של עם ישראל זה פה, ונגמר הסיפור. מה אתה עדיין ממשיך שם? ולכן הוא מאוד כועס על הדבר הזה, ובוכה על הדבר הזה. אני לא אלאה אתכם בכל מיני פרטים שהוא אומר על כל מיני תחפושות של היום. שמרחם. כן? אתם לא מבינים מה הוא אומר שם, ממש תקיף ביותר. על גלימות, כובעים וכל מיני לבושים של שקר הוא אומר. שצריך להפסיק עם זה, וכשיבוא מלך המשיח, יזרוק אנשים מהארץ, חז ושלום, שלא יוכלו להיות פה. כי הם שיקו בהיותם כאילו שומרי תורה ומצוות. והטעו את עם ישראל בכל מיני דברים. כשהרעיון העיקרי שם בפנים היה רק אגו. אז יש בירור גדול חז ושלום. וצריך להתפלל לא להיות חז ושלום מהאנשים שבחוץ ומהאנשים שבפנים צריך להיות. בכנות ובאמיתיות.
קראתי
בנפלטי מורן שהוא מגדיר את השם הרב בקליפה. כן, הרב בריח. אבל לא צריך לגמרי לעשות הכללות, כן? צריך להיזהר מאוד. כי גם באלה שלא, יש גם. אבל צריך להבין איך להיות באמת. זהו, עכשיו זה כבר אמת. אי אפשר כבר לשקר יותר. כל אחד כבר תופס את הצבע שלו. אנחנו בשלבים האחרונים. לפי איך שהוא מדבר שם בספר, נראה כאילו הוא מדבר עם מלך המשיח, הוא פוגש אותו. והמשיח אמר לו, אם אתם לא תעשו את מה שאני מבקש שתעשו, אני לא יכול להתגלות. אז יש לנו נושא אחד, זה גילוי מלך המשיח עכשיו, זהו. כל מה שפחות מזה, זה מצחיק. ביקשתי ממישהו בלי להזכיר שמות. כן, שיהיה שותף לדבר הזה, אומר לי, לא, יש לי סמינר. שם ירחם. אז אמרתי לו, תדע את מי אתה מזכיר לי? את מה שכותב באם הבנים צמחה. באים להגיד להם שצריך לעלות לארץ ישראל בזמן השואה, והוא אומר, לא, יש לי שיעור להכין למחר בבוקר. לתלמידים. והרב טייכטל בעצמו אומר, במקום לחשוב על העיקר, לא היה לי זמן אפילו לחשוב, הייתי מכין. מה שחשוב לי זה להכין את השיעור של מחר בבוקר לתלמידים שלי. ידבי. כולם נכנסו לתנורים בסוף. ואתה על ידי תשובה בתפילה, יחזיר ליחד את זעירן פיני עם השכינה. ואמר עוד השכינתה את קריאת מצוות עשה מסיטרה די ימינה. השכינה נקראת מצוות עשה מצד החסד שבימין. והיינו כשמקבל את אורות החסדים מזעיר אנפין. זה נקרא מצוות עשה. זה לקבל את האורות, להיות בנתינה ולהיות גם ביכולת לקבל, לא פחות מזה. ומצוות לא תעשה מסיטרה דשמאלה, אז ימין ושמאל זה עשה ולא תעשה. זה נקראת מצוות לא תעשה מצד הגבורה שבשמאל, מה אסור. והיינו כשמקבל את אורות הגבורות מזעיר אנפין. ותורה היא קריאת מסיטרה דעמוד עד האמצעית, והתורה נקראת מצד התפארת שבעמוד האמצעית. והיינו כשהיא מקבלת אורות התפארת שהוא סוד תורה שבכתב. ולפי שהיא נקראת בכל אלה השמות, לכן כל מן דגזיל או עשק באורייתא הוא במצוות עשה ולא תעשה. כל מי שגזל או עשק את השכינה שלא עסק בתורה ולא קיים מצוות עשה ועבר על לא תעשה, כאילו גזל שכינתה מדרועוי דקודשה בריחו. נחשב לו כאילו גזל את השכינה מדרועו של הקדוש ברוך. מה זה גזל את השכינה? מה הוא עושה איתה? השתמש בכוחותיה. אבל זה גזל. אתה לא משתמש לדבר שהוא אמור להיות. אתה הפכת את האנרגיה הזאת ולבשת על זה דבר שלילי. אתה משתמש בנשמה הקדושה שלך ואתה הולך לגנוב. איך אתה יכול להשתמש בכוח כל כך קדוש כדי לעשות עבירה בשבת? אתם מבינים את הסתירה? שהיא הייתה בסוד החיבוק בין זרועותיו, שבחסד זה גבורה, זה הזרועות, בסוד שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ואתה בא וגונב את זה. כלומר, אתה נכנס לתוך הייחוד ומפריד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, חס ושלום. בסוד הייחוד בתפארת שבו. הוא ממשיך ואומר, וכן מסיטרא דיסוד חי עולמים, וכן מצד היסוד שהוא חיות העולמות, כן, חיות העולמים, דהיינו כשהשכינה מקבלת אורותיה מן היסוד, התקריאת, אז היא נקראת מצוות ברית מילה, מצד היסוד. מה זה ברית מילה? חיבור, ברית. מילה זה להסיר, אתה צריך להסיר את כל מה שמפריע, כדי לעשות חיבור טוב. אז במילה ברית מילה זה שתי אותיות, שני מילים, שזה סתירה. חיבור דרך פריאות, הפרדה. ברית דרך מילה. מילה מורידים, ברית מחברים. אתה מחבר על ידי ההורדה. מה זה? כן, צריך להוריד את מה שמפריע. את המונע. ולכן מן דגזל בברית, אותו דבר, מי שמשקר בבריתו, חז ושלום, מי שגוזל בברית שהוא היסוד, מי שמשתמש חז ושלום ביסוד שלו לדבר עצור, דהיינו ואפיק זר אמיני לרשות נוכרה, שמוציא ממנו זרע לרשות תוכריה, זרע לבטלה, זרע חז ושלום הולך עם אישה אחרת שלו שלו, דהיינו ב... מה זה? כן, זה כל המדרגות. כן? גויה, זונה, כן? אשת איש וכו'. נוכריה, כן? או לבטלה, רחמנא ליצלן, כאילו אפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה הוא רוצה עם הזרע שלו? מוציא את הזרע לגלות. זה אותו דבר. זה כמו ישראל בגלות. כלומר, מה זה ישראל בגלות? זרע לבטלה. נחשב לו כאילו הוציא בשבת מרשות היחיד, אותו דבר. ארץ ישראל זה רשות היחיד, שבת זה רשות היחיד, אתה יוצא לרשות הרבים, זה אותו דבר, זה חילול שבת. שהיא המלכות, שהיא ברשות יחידו של עולם, שהוא זירנטים, לרשות הרבים שהם החיצונים. וגרם למהבש חינת הנפקה מאטרה, והיא ארץ ישראל. הנה, רשות היחיד, ברוך השם. ממש במילים של הזוהר, אי אפשר יותר מזה. הוא גורם שהשכינה תצא מארץ ישראל, שהיא רשות היחיד, שהיא רשותה ומקומה של השכינה. ומה עשה? וגלה אותה בין אומין דאלמה, ותלך בגלות לחוץ לארץ בין אומות העולם. זה אידאל זה, רבותיי. זה אינון רשות הרבים, דהיינו רשות החיצונים. הדאוד הכתיב זה שכתוב, ובפשעיכם שולחיימכם, דהיינו בגלות, בגלל הפשעים שלכם, נזרקנו שמה. ובגין דה, בשביל זה נאמר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אתם מבינים מה זה? חז ושלום. זה עוד קטע מהספר הכל כך חמור שעכשיו יצא. שאני אפילו פוחד מלומר דברים שמה, אי אפשר להגיד הכל בכלל. הוא אומר שהתפילה בחוץ לארץ לא שווה כלום. אני לא הייתי אומר את זה. עכשיו הוא כותב את זה. ומפרש מן שם הוויה, מי הוא שם הוויה? ואומר דה שכינתה, זו השכינה שהיא נקראת שם. לזהירנפין הנקרא הוויה. זה שם הוויה. זה נותן שם, זה נותן לבוש להוויה. ומה שכתוב לשב, למה זה לשב? זה עבודה זרה בגלת סתמן. זו מקום שעובדים עבודה זרה, דהיינו בחוץ לארץ. מה אתה מתפלל? זה מקום של עבודה זרה. שהשכינה גלתה לשם. כי על ידי פגם הברית נושא את השכינה ממקומה למקום השב. רחמנא ליצלן. הנה נודע כי עיקר התשובה ויום הכיפורים הם בבינה. אתם זוכרים למדנו שהתשובה היא בבינה, נכון? עולם הבא, 50. והמלכות מקבלת ממנה. וזה שאמר, ועוד יש לדרוש בעניין המלכות, כי היא היא תשובה, היא סוד התשובה. תשוב ה, נכון? וגם היא בחינת יום הכיפורים. כי מה זה כיפורים? למה זה בלשון רבים? אתם זוכרים שתמיד אמרתי לכם שאסור לומר יום כיפור? אז הנה, זה מהזוהר, יום הכיפורים, כי כיפורים בלשון רבים, מורה על בינה ומלכות. שתי קומות, שאז הבינה מתקנת את המלכות בחמש גבורות ממותקות, לכן כמה תפילות יש ביום הכיפורים? חמש. כי היא ממתקת אותה בחמש ה. ואז שתיהן מאירות יחד. אז אם הבינה מאירה במלכות, אז בעצם הוו הופכת להיות גם כפל. ה כפול ה. ה מחפל ה. הערת המכפלה. כלומר, מה זה מכפלה? המכפלה זה ה שמחפל ה. כלומר, כף ה. חנוכה. מי שלא מבין את זה, אז הוא לא מבין שהוא מחבר עולמות. אז מה זה הנר שאתה מדליק בחנוכה? זה זה. הבאת את העולם הבא לעולם הזה. בני בינה, ימי שמונה. אז אתה מביא את העולם הבא לעולם הזה. אז כששואלים אותך אייקה, אז עכשיו יש לך תשובה. הנה. והבינה תלולה מעשרת ימי תשובה, שהיא סוד י', לפי שהבינה כוללת ומלבישה בתוכה את החוכמה. אתם זוכרים שלמדנו באחד מהשיעורים על התשובה, שעשרת ימי תשובה אינם נחשבים בזמן? אתם זוכרים את זה? הם מחוץ לזמן? שהרי הלבנה זה 355 שנה. אז מה זה עשרה ימים האלה? הם מחוץ לזמן. בינה זה מחוץ לזמן. הנה, הזוהר אומר את זה, בפירוש. וזו התשובה, לפי שהבינה כוללת ומלבישה בתוכה את החוכמה. ואינון יודקה, אז זה שתי אותיות יודקה, שהן סוד יודקה, שהן חוכמה ובינה. הוא מפרש יום הכיפורים דה, יום הכיפורים הוא הראשונה של השם הוויה, דהיינו הבינה, כלילה מחמש צלוטין, שהיא כלולה מחמש תפילות, שעל ידיהם המלכות מקבלת את חמש הגבורות מאימה. עשרת ימי תשובה דה יוד, היא כנגד אות יוד של החוכמה. אתם שמים לב שכל מה שאנחנו עושים בעולם זה הכל יוד כבדקה? אין משהו אחר, זה רק שם הוויה. לקבל שווים דהיינו דה ובקה. מי זה השווים? הווה והה. לאן הם שווים? ליוד ולה. שאבא ואמא יקבלו את השווים שהם סוד ו' והה, ושם הוויה שהם זום לתת להם מוכין. אז מי שעושה תשובה צריך לקבל מוכין. ממי הוא מקבל מוכין? מאבא ואמא. כלומר, הוא הופך להיות הוא בעצמו נותן חיים. כי אבא ואמא זה לא איש ואישה. זה אבא. אבא זה כבר שיש לו בן, ואמא זה שיש לה בן או בת. אתם מבינים מה זה אבא ואמא? כלומר, מי שעדיין לא נותן בחיים שלו, הוא נקרא קטן. והגדולה זה להפוך להיות בעצם אבא ואמא. לכן כל מן דחזר בתיופתא, לכן כל מי שחוזר ושב בתשובה, כאילו חזר וו ה עם יודקה, ונחשב לו כאילו החזיר את הוו ה שם זון, מה זה החזיר? הוא חי לפי יודקה, בתוך וווקה. לא אומרים לו לחזור לתוך הבטן של אמא שלו. אם יודקה שם אבא ואמא. כלומר, אני חי בעולם הזה כמו אבא ואמא. הפכתי להיות אני בעצמי אבא ואמא. זה הסוד. רוצה לומר שהתבררו זון עם אבא ואמא ויקבלו מהן המוחים שהם יודקה בזה שם הוויה. ואני עכשיו חי במוחים, זה גדלות. אני לא מחכה עכשיו לדברים שיבואו ויתנו לי. אני בעצמי עכשיו הופך להיות יוס, ואני הפכתי, והיא הפכה, אשתי, לעוד ה. אז שנינו הפכנו ליודקה, בשביל ובקה חדשים, שבזמנם גם הם יעלו ליודקה. כן.
שאלת
פסמי, שבטח
זה
הסבר
עמוק, אבל איך אם היוד מקבילה לבב וההה להה,
נכון.
אז למה ההה שמרה על ההה, על הצורה, על פחות המספרית שלה, והיוד נעלה שם ארבע, והפך לשש?
שאלה מצוינת. היוד מתפשטת. הרי שהיוד מתפשטת, היא הופכת להיות דבר. זה בעולם שלנו. שאלה שלך בעצם היא שאלה למה יוד כה לא מופיע פעמיים. נכון? זה על זה נאמר ביום ההוא, יהיה. מה זה יהיה? יודקה. כלומר, זה מה שאמרתי לכם מקודם בצורה אחרת, שהיום אנחנו רואים יודקה ואבקה ואומרים אדנות, זה אותו סיפור. בעתיד לבוא, אנחנו נאמר יהיה. למה? כי היודקה שאתה רואה במוחים, זה מה שהתגלה למטה. יש לנו חדר לימוד למטה, כשהגעתי לכפר הוא כבר היה פה, כשבנו את הבית כנסת. לא היה בית כנסת פה, היינו מצללים בספרייה. כשבנו את הבית כנסת, אז שמו לנו, לא היה את החדר לימוד. חדר לימוד שמו אחרי. כששמו את חדר הלימוד, שמו שם איזה שם הוויה כזה. אז הוא היה שלם. ולאט לאט, תוך כדי השיעורים, אני מסתכל עליו כל הזמן, והוו... הופכת להיות יוד. עכשיו זה כבר כתוב יוד כיוד כ. זה כאילו נותן לי איזה סימן שאנחנו קרובים כבר שנים לאט לאט. ועיקרה לסלקה קולם במחשבה, ועיקר התשובה היא להעלות את זון למחשבה שהיא החוכמה. ומחשבה היא אותיות חשב מה. ואי היא שבחוכמה יש השם יודקה ואבקה, שהוא השם מה. אתם זוכרים מה זה שם מה? זה הגאולה, נכון? שם מה, בגמטרי הגאולה, יודקה ואבקה במילוי אלפין. אז זה יודקה ואבקה, זה מה שיש בחוכמה. ומן החוכמה מקבל זה אירנפין את השם מה. הבנתם? כלומר, החוכמה היא היסוד הפנימי. זעירנפין מקבל מהחוכמה. את מה הוא מקבל מהחוכמה? את שם מה. זאת אומרת שהחוכמה נותנת לפה את הגאולה. שם מה זה גאולה? ומפה שבא התיקון. שם מה. ואותו דבר המלכות. כן? המלכות נקראת מה. גם היא נקראת מה. לפי שנתייסדה ונבנתה על ידי החוכמה. אבא יסד ברטה. אז גם היא... נבנתה על ידו, הכל התחיל מהיוד הקטנה הזאת. ההה פה, גם היא נבנתה על ידי היוד. שרי איך הגעתי להיוד הזאת? כתבתי יוד. זה היוד הזאת, הכל ביוד. פשוט הוו נכנסה לפנים, אז זה הפך להיות יוד כך. אז ההה הראשונה יצאה מהיוד גם היא, כלומר הכל בא מהיוד. אין משהו אחר חוץ מהיוד הזאת בעצם. או שהיוד היא בהווה, זה יוד בהווה, יוד כבסקט. זה לחיות את היוד בהווה שלך, זה ההוויה, מזה אתה הווה. כולנו הווים מהיוד, לכן אנחנו נקראים יודים. יודם, קוראים לנו אפילו הגרמנים הנאצים, יודם. כן? הם כינו אותנו בשם האמיתי. ולכן נבנתה על ידי החוכמה בסוד אבא יסד ברטה. ולכן צריך להעלותם על ידי התשובה אל הבינה. אז כל פעם שאתה עושה תשובה בעצם, אתה צריך לחיות לפי מי? לפי אותה יוד מקורית. אתה לא מבין, זה גרעין קטן, אז בסדר, אז בוא נפתח לך את זה. Hey. אז ההר זה קצת יותר בנוי כבר, יש לך נפח. אז לפחות תחיה את החיים האלה, זה החיים שלנו, זה העולם הזה. כן, הזמן מתחיל פה, נכון? ובקה. זה העולם שלנו. העולם שלנו תחיה לפי העולם של הערכים. זה נקרא תשובה. וממנה אל החוכמה, תעלה לבינה ולחוכמה. כלומר, תחיה לפי חוכמה ובינה בעולם של זעירנפין ומלכות. המשך המאמר מכאן ועד דיבור המתחיל ועוד, נראה שיש לו עירוב ובלבול. כן, כי התבלבלו לנו כמה דברים בזוהר, והגרא, כן, לא יודע מי זה, שינו את הסדר, ואינו, אנחנו ביארנו כאן בסייעתא דשמיא כפי הנתפס. אז בוא נראה. ואמר עוד, כי הוא גבורה תמן סמך נם, בגבורה של המלכות, שם היא אחיזת הסמך נם. כלומר, גבורה של מלכות זה הקליפה. כשהסמך נם יכיר בנו כעם נבחר, זהו, אנחנו כבר בסיום הגלות. ממש השלב האחרון של הגאולה.
זה מרגע שהוא מקטרג עלינו, הוא בעצם עושה את זה.
מה זאת אומרת מקטרג? מי מקטרג?
כשהספר, נכון?
כן, סמך מן.
סמך מן. מגיע ומדביע אלינו, מנסה להכשיל אותנו.
כן.
עצם זה שהוא עושה את הפעולה.
נכון, הוא מוכיח שאנחנו...
מוכיח שהוא מאמין שאנחנו...
נכון, נכון.
הוא לא היה עושה.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, יהיו הרבה הרבה שנים שהוא יוכיח לנו שבעצם אנחנו בעצם העם הנבחר, אבל ברגע שהוא כבר מתחיל לשחק את המשחק שלנו, זה כבר שינוי.
אז כאילו בעצם פה כשמורים את זה, זה לא שהוא עושה את התפקיד שלו, אלא כשהוא מרים ידיים ואומר זהו.
הוא לא מרים ידיים, הוא אומר ברוך השם, ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא אומר ניצחוני בניי. זאת אומרת, הפכו אותי לנצח. כלומר, אני עשיתי את התפקיד שלי.
זה בעצם שהוא מודה שהוא
יצא. נכון. אז עכשיו הוא מכשיר את המטבח של הבית הלבן.
הוא הצליח.
אז עכשיו מכשירים את המטבח של הבית הלבן. כל האוכל שיצא משם עכשיו הוא צריך להיות כשר. אתם מבינים מה הולך עכשיו בעולם? סיפור אמיתי. זאת אומרת שמכירים בזה שיש לנו אור לגויים, אנחנו מעבירים את המסר הנכון לאומות העולם. ואי הוא יצר הרע, שהוא היצר הרע שמקבל שפע חיותו מפסולת הגבורה. כל היום המוסלמים מתחילים להכיר כבר. ובראש כולם בסוריה. תשמעו עכשיו איך הסורים מדברים על ישראל. התאו אותנו במשך שנים, עשרות שנים, אמרו לנו שהיהודים הם זה וזה 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 והזבל של האנושות. עכשיו אנחנו רואים מזה הזבל האמיתי. הלוואי עלינו שישראל תבוא ותציל אותנו. כן, לא מספרים על זה. אבל אלה שיודעים, יודעים. והם אומרים לנו, כשאנחנו נהיה בשלטון, כבר לא תהיה מלחמה מישראל, אנחנו נקבל כל מה שהם יגידו לנו. תשימו לב, זה כבר, אנחנו בשלב אחרון, רבותיי, אנחנו בציר האחרון. וכל מן זה יתגבר על יצרו, כל מי שיתגבר על יצרו, המפתה אותו לעבור איזו עבירה, כאילו הרה מתגבר גבורה על סמך מן. אותו דבר, כאילו השתלטת, כן, התגברת על כל הכוחות הרעים האלה. שנחשב לו כאילו הגביר את הגבורה דקדושה על הסמך מן. אז צריך להיות גיבור בשביל זה, נכון? זאת הגבורה. ולכן, בדינה לגבי בנוי, לפי שתמיד הוא מעורר דינים על בני ישראל. אבל כמו שאמר מיכאל, עצם העובדה שהוא כל הזמן מטפל בנו, ושכל המצלמות של העולם נמצאות פה, זה אומר שכנראה כולם מצפים... כן, לבשורה שתבוא מעם ישראל. בסדר? אמרתי לך לראות תמיד את הטוב. בסדר? תפסיק לראות את הרע, תראה את הטוב. כן.
התהליך היה כאילו שקט והתעלמות לחלוטין מהאומות, מהסמכמן, זה אומר שכאילו, כרגע אנחנו לא בכיוון, לאט לאט מגיעים עלינו בצורה שלילית,
הם מעוררים אותנו.
זה המגמה של שלילי,
נכון,
חיובי.
נכון.
זה הפחות או יותר הבניין של היכרות. זה אומר שרק תנו בדרך הטובה.
נכון. עובדה שכולם מסכימים להצביע נגדנו, באום. זאת אומרת, כולם מסכימים עלינו. בסוף כולם יצביעו שהם אוהבים אותנו. זה אותו דבר, זה פשוט הצבעה כוללת. אין אפילו אחד שנגד, חוץ ממיקרונזיה. אתה לא יודע למה, אבל לצדיקים, קדוש ברוך הוא יש לו שם כנראה איזה
סוכנות.
ובגינדה אמרו מרי מתניתים, כן, תראו איך הטלוויזיה והחדשות מתעלמים מהביקור של ראש ממשלתנו בקזחסטן ובכל... אף אחד לא אומר את זה. זה מפריע. זה מפריע כי זה מדינות מוסלמיות, רבותיי. אתם מבינים מה הולך פה? העולם מתקדם במהירות. דרך אגב, זה אחד מהסימנים שם בספר, ששנה תעבור כמו חודש. כך הוא כותב הרב. עכשיו שנה עוברת כמו חודש. מתניסים בשביל זה אמרו חכמי המשנה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הוא מפרש מה היא כובש, מה באורו, אומר כמה דעת אמר כמו שנאמר וכבשוה. כלומר, על הארץ, נכון? כבשוה. דהיינו, זה יהיה כבושה תחות ידה, שהיצר הרע יהיה כבוש תחת ידו. מה זה כבוש? לא אמרו לך להרוג אותו, אלא תשרה אותו במים עם מלח. כן, תעשה אותו עם טעם חדש. בדיוק, זה נקרא כבוש. כמו מלחפון כבוש, אז זה מחמם כבוש. כלומר, תשתמש בו. אתה לא צריך להרוג אותו, אתה צריך להשתמש בו, הוא כוח. אבל לצורה טובה, כמו יוון, יוון צריך להחריב אותה? לא. יוון זה ברכה לעולם. בתנאי ש... מי זה יוון? מי זה יוון בתורה? זה מופיע בתורה יוון? יוון זה מופיע בתורה? לא, 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 זה מדרשים זה. יוון מופיע בתורה?
לא.
בטח שכן. זה הבן של יפת. הנכד של נוח. הוא נקרא יוון. נכון? יוון מופיע. אז מה נאמר על יפת? כלומר, יש בעצם שלושה בנים באנושות. כל האנושות זה שלושה בנים. שם, חם ויפת. שם זה השמים, כן? עם ישראל, חם זה מצרים, וכל ארצי קוש למיניהם, ויפת זה המערב. חם, הוצאנו מהתמונה, הבנו מי הוא. נשאר יפת ושם. יפת הוא טוב? כן, יש לו ברכה אפילו. יפת אלוהים ליפת, בתנאי שבישכון באהולי שם. תשימו לב למה אמרתי לכם עכשיו. כלומר, צריך להשתמש בכוחו של יפת, שהוא יוון, בתנאי שהוא יושב והעולה שם, כלומר הוא מקבל מהשמים. זה מה שקורה עכשיו. העולם המערבי יקבל מעם ישראל. זה. ואז אפשר להשתמש בעולם הזה, בסדר גמור. אנחנו לא נגד חוכמת יוון. אנחנו רק אומרים שחוכמת ישראל היא חוכמה אלוהית, ואחרי זה צריך לרדת ולעכל ולפתח את זה בחוכמה לוגית, רציונלית, אנושית, זה בסדר גמור. אפילו הגמרא אומרת שאם אין לי מי שיקרא בתורה והוא קורא ביוונית, אתה יכול לעלות שבעה עולים לתורה ולברך ולקרוא את התורה ביוונית.
אבל רבי שמעון היה אומר שהשוק של היוונים זה ללדנות.
לא, 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 הוא לא דיבר על היוון. לא, 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 לא. הוא דיבר על מה שעשו כשלא היה שלטון בארץ ישראל. בוודאי. יפה מאוד. אם יש שלטון יהודי בארץ, על זה נלחם רבי שמעון בר יוחאי. אבל לא יגידו לך את זה, כי יהפכו לך אותו לאיזה דתי אחד, דוס שיושב במערות. מה זה רבי שמעון בר יוחאי? זה פשוט הלאומי הראשון. הוא נלחם על לאומיות ישראל, הוא לא רוצה שיהיה שלטון זר בארץ. אם יש שלטון יהודי בארץ ישראל, זה כבר ביאת המשיח. הרי הרמב״ם אומר את זה, מה בין העולם הזה לימות המשיח? שיעבוד מלכויות בלבד. כשיבוא ממשלה ראשונה, כתוב, המלך המשיח מחזיר את לממשלה ראשונה. אז אנחנו בתהליך. לכן, ואמר, כמה דעת אמר, כמו שנאמר וכבשוה, דהיינו דעת דעי כבושת חות ידי, שהיצר הרע יהיה כבוש תחת ידו עד כדי כך, שלא יוכל יותר להחתיאו, ככל בדעי הוא כבוש וקשור תחות ידי דבר משהו, כמו כלב שהוא קשור תחת יד האדם, שלא יוכל להזיק. אז אתה מחנך אותו, מאלף אותו, שיעשה דברים טובים. אז הוא הופך להיות כלב נחייה. זה? טוטו.
כלב עם
כובד למיניים. כן. אתם מבינים מה אנחנו מבטיעים היום? אתם לא יודעים אפילו מה מדינת ישראל מבטיעה היום. אתם לא מבינים, אתם לא יודעים. תעשו סיבוב בהר חוצבים. תעשו פעם סיבוב בהר חוצבים. תכנסו ממקום למקום. סתם, כדי לראות מה זה גאולה. שיעור. אתם לא מבינים מה הולך בעולם. מדינת ישראל ממציאה משקפיים לעברים. המשקפיים אומרים לך מי זה. אתה הולך ברחוב, עיוור, אומר לך שלום, זה מיכאל. אתה לוקח משהו ביד, אומר לך זה קוס, ויש שתי בפנים. מדבר, המשקפיים מדברים. כן, מחשב מסלול מחדש, כן? ווייז, מאיפה זה יצא? מפה, אנחנו נותנים כיוונים לכל העולם. ימינה, שמאלה, לפנים, אחורה. אתם לא מבינים? תקראו את זה, תקראו את זה בעיניים אלוהיות, רבותיי. תראו את זה בעיניים אלוהיות. אנחנו רואים את זה כאילו טכנולוגיה חדשה. למה זה יוצא מפה? למה זה לא יצא מהשכנים שלנו פה? וצריך ברנש לקבלה עלה חמש עינויים, וצריך האדם לקבל עליו לקיים חמישה עינויים ביום הכיפורים. בגין עינוי דגרים להא זעירה, כדי לחפר על מה שגרם עינוי להא האחרונה, שהיא השכינה. כלומר, לחפר על חמש, כן, חמישה דברים שגרמת לשכינה, אתה צריך לקבל ביום הכיפורים חמישה עינויים. וגלת וגלותה, קודם כל שהיא גלתה בגלות באבונותיו של האדם, בגללך היא נמצאת בגלות. והתקריאתו בגלות, היא נקראת ענייה, סוערה, לא נוחמה. ככה היא נקראת השכינה בגלות. זה מצחיקים, בדרנים, כשאני נותן שיעור לפעמים בצרפת, אז אומרים לי, אבל השכינה פה. נשים אומרים לי. בכל מקום שגלו ישראל, הם משתמשים בפסוק, אתה יודע? גלתה שכינה עמהם, וזה כיף לנו. הם לא מבינים שקוראים לה ענייה, סוערה, לא נוחמה, מסכנה. היא בכלא. עד שיבוא אבא ואמא וינחמו אותה. לכן ואבא ואמא אינו נחתה בימינה ובשמאלה. אבא ואמא שהם חוכמה ובינה שבראש שני קווים של ימין ושמאל יורדים עד החסד והגבורה שהם שתי זרועות של זעיר אנפין. ששם עומדת השכינה כדי לקבלה בהון ובקה, כדי לקבל בהם את ו' וה' שהם זכר ונקבה. זה עינון תורה ומצווה. כי זעיר אנפין הוא בחינת תורה והמלכות היא בחינת מצווה. כן, קוראים לזה מלכות. תורה ומלכות. אתם יודעים מה זה תורה ומלכות? זה חנוכה. זה תורה ומלכות. שני ניסים יש בחנוכה. נר. נס פח השמן. והמלחמה. הניצחון. למה רוב הישראלים שהם לא דתיים, כולם חוגגים חנוכה? כי זה מדבר עליהם. כי באינטואיציה נורמלית ובריאה הם מבינים שיש פה דבר כפול. זה מה שמעניין. אם אתה הופך לי את כל היהדות לאיזה דבר רוחני, אז הם לא מבינים את זה. אבל ברגע שיש לזה שילוב עם הגשמיות, לא בכדי, רק החג הזה ופורים יישארו לעתיד לבוא. ורזה דמילה וסוד הדבר נרמז, ומה שכתוב ושב ורפא לו, דהיינו על ידי התשובה יתרפא האדם מצרותיו. ודאי וזהו מה שכתוב שובה ישראל עד, עד איפה אתה צריך לחזור? עד השם אלוהיך. עד שתשלב בין שם הוויה לבין שם אלוהים. לא שילבת, לא עשית תשובה אדוני. אז השם זה למעלה מן הטבע, אלוהים זה בתוך הטבע. תעשה תשובה עד שם. אל תברח מהעולם הזה. שעל ידי תשובה כזו יזכה שיעלה את זון שהם הוויה אלוהיך למקומם הראוי באבא ואמא. ואז יתרפא האדם מצרותיו וכל העולם יחד איתו ואשתו. ועוד, יש לדרוש בעניין תיקון השכינה, ואומר כי מצוות פירייה וריבייה, זה השכינתה, היא אחד מתיקוני השכינה. תשימו לב, אמרנו את זה קודם, עכשיו הזוהר מתייחס לזה, ברוך שכיווננו. מצוות פירייה וריבייה זה אחד מהתיקונים של השכינה, שעל ידי קיום מצווה זו למטה גורמים לייחוד זון. כלומר, כשאדם מתייחד עם אשתו, כן? הוא בעצם גורם למעלה בעולמות העליונים גם כן ייחוד של זכר ונקבה. ואז השכינה משפיעה נשמות לבני ישראל. זה מוריד עוד נשמות עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. למעלה יש מדרגה שנקראת גוף, כמו סל מלא בנשמות, וכשמורידים נשמות לעולם הזה, מרוקנים את הסל למטה, למעלה, וכשהסל למעלה מתרוקן, כל העולם הזה מלא, ונגמר הסיכון, זהו. זה ביאת המשיח. אין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף, מה?
הסל כמעט סל כאילו.
נכון. ועל זה נאמר, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. כלומר, העולם הזה צריך הרבה נשמות, להוריד נשמות חדשות בעולם, לעסוק בפירייה וריבייה. ואמר עוד שמצוות עונה באה לרמוז כי כל תלמיד חכם, גם את זה שינו ביום הכיפורים בתפילה. תראו איך השכל של האדם כשהוא רוצה לשנות דברים, כתוב שם, פירייה וריבייה, הוסיפו בתורה. למה? תעזוב את התורה, יודעים שאתה צריך ללמוד, זה בסדר, זה חשוב, אנחנו עושים את זה. אבל למה אתה משנה את התפילה? כתוב פירייה וריבייה ואתה מוסיף בתורה, כאילו זה לא בפשט. כמו מלחמה, מה זה מלחמה? כי תצא למלחמה? לא, זה לא מלחמה, זה יצר. דוד המלך לא עשה מלחמות, זה רק יצרים. הוא חשב. החשמונאים לא עשו מלחמה, הם ישבו ועשו כוונות. באמת, תפסיקו עם השטויות שלכם, תפסיקו כבר. כי כל תלמיד חכם דמנה מינה, עונת קריאת שמה, כל תלמיד חכם שאינו קורא קריאת שמה בעונתה, אותו דבר גם כן, זה מצוות עונה. כאילו מנה מינה ברכן מלאלה, נחשב לו כאילו מנה ברכות מלמעלה מן השכינה. כי על ידי קריאת שמה נמשכות אליה ברכות מלמעלה. הנה שיט ציטרין, אינון דחלילן באתוו. שישה קצוות וזהירנפין כלולים באותוו, נכון? כשאנחנו מדברים על זהירנפין, זה שישה קצוות, זה וו. מה זה שישה קצוות? זה המגן דוד, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. שהוא היסוד הכולל את הוו קצוות. ולכן כל הוו בעצמה נקראת יסוד. כי מסיימת ביסוד והיא עיקר. והיא הוא שהוא נקרא עץ פרי עושה פרי. זה נקרא עץ פרי עושה פרי. לא רק עץ עושה פרי. העץ הוא פרי. והוא גם עושה פירות. היום מה אתה אוכל? את הפירות. אתה לא אוכל את העץ. במקור צריך לאכול את העץ. כמו שאתה אוכל את הפירות. וטעם העץ וטעם הפרי אותו דבר. זה גמר התיקון. מה זה אומר?
שאני במעשים שלי, חי, באמת מה שאני בפנים.
זאת אומרת שאתה לא עושה מצוות, אתה הופך למצווה. אתה בעצמך מצווה, אתה לא רק מקיים מצווה.
אבל אנחנו עדיין, כל פעם שאנחנו כתוב בתורה שכאילו כתוב. כתוב שם, בחרת בחיים. כל עוד אנחנו כל יום עושים את הבחירה הזאת,
נכון.
אז אנחנו עושים את המצווה בעצמנו.
יפה. זה אני תפילה. לא אני מתפלל. אני תפילה.
אין הפרש בין הגוף.
יפה. אין הפרש בין השורש לבין התוצאה. לפי שממנו יוצאות הנשמות הנקראות פירות. הוא מפרש מן פרי דילה, מי הוא הפרי של היסוד? אומר יוד. אז אם אני שמע שיסוד אות יוד, לפי שיוצאת מן העצרת היסוד שהיא צורת יוד. כלומר, בסופו של דבר, התחלתי עם יוד, אני מסיים ביוד. לכן כשאני משלב שם הוויה ושם אדנות, יש לי שמונה אותיות, אך מתחילה ביוד ומסיימת ביוד של אדנית. כלומר, כל ההיסטוריה מסתיימת במה? איך שהתחילה. וכמה אותיות נשארות לי באמצע? שש, נכון? כמה הגמטריה שלהם? פשוט, תורידו את שתי היהודים. 71. עם הכולל, חסד. עולם חסד יבנה. זאת אומרת שזה שם אב. הבנתם אותי או לא? הוא מפרש יותר ואומר דעת וב, גם מי שלא הבין מתבייש לומר, אז לא חשוב, הוא נבלע עם האחרים. דעת וב היא ענפה דאילנה, אני רואה, אבל לא חשוב. אז האות וב זה הענף של האילן, עוד וב הוא יסוד והוא ענף מזעיר ענפין, שהוא סוד האילן, והתפרש לשיט ענפין, שהאילן נפרד ונחלק לשישה ענפים, והיינו לבב קצוות, ומשית לאנפין דלת לון חושבן, ומאלו השישה ענפים מתרבים עד שאין להם מספר. כי מתרבים משישה קצוות לשישים ריבו. כלומר, זה הבסיס של כל הנשמות שירדו לעולם הזה בשביל עם ישראל. כמה נשמות יש בעם ישראל? שישים ריבו, 600,000. זהו. זה הנשמות המטריקס. אין יותר מזה. ואין פחות מזה. מזה אתה עושה את הכל. כלומר, זה מספר סודי. המספר הזה, ברגע שהוא מופיע בעולם, זה אומר שהשכינה העליונה יכולה להתגלות. לכן אומרים לנו, חכמים, כשיהיה 600,000 אפשר לצאת ממצרים. כשיהיה 600,000 אפשר להיכנס לארץ ישראל. וזה בדיוק מה שקרה בהיסטוריה. גם בהיסטוריה החדשה. ב-1948 היה 600,000. שהקמנו את המדינה. אתם לא מבינים, זה דברים, אי אפשר כבר לברוח מזה. יוד אי איבה על כל ענפה וענפה דאי ובב. עוד יוד היא הפרי שהיא הנשמה הגדלה על כל ענף וענף שהוא עוד וב. אז הענפים זה עוד וב, ויש לך בעצם פירות שזה יודי. כן, ציור יפה, נכון? אז הפירות שלנו זה לקטוף את מה שהיה בשורש. במילים אחרות אני רוצה לטעום את הפרי כמו שהיה בשורש. אם הפרי שלי הוא מעוות, ולכן מה קורה בגלות? כתוב בגמרא, אין טעם לפירות. וכשתהיה גאולה, ישוב טעם הפירות. ולכן מה הסימן הכי גדול לגאולה? ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי, כי קרבו לבוא. זה פירות. אני לא מדבר על הקליפה, מדבר על העץ עצמו, על הגזע. אני לא בטוח. אני חושב שיש עצים אחרים, עוד כמה, לא רק הוא. לא רק הוא. אתה נראה גם אין מלך העולם שהכל יהיה בו. אבל אם הקינמון זה ככה, אז איך הוא גדל? זה עץ או שיח? אפשר לחתוך את הגזע ככה ולאכול? לא מדבר את הקליפה, נדבר על הגזע, העץ. ככה ואוכלים. זה העץ עצמו. טוב. אז אם זה ככה, זה כן. כנה וכנמון. אז בעניין בעלי המאמרים הדרושים כאן, הנדרשים כאן, כן? במה שנזכר כאן הלשון קם צבא ורבי רבי, היא עיין במה שהגדלנו לאל בדף מהם חטא. זה תרווה סימון חלק. קם צבא. מי זה צבא? שהוא נשמע צדיק אחד שבאה מגן עדן לגלות סודות התורה לרבי שמעון. בסדר? כן, סיימנו את השיעור עם זה, פעם שעברה גם. ואמר לרבי שמעון, אז בא הסבא ואמר לרבי שמעון, גילה לו סוד, רבי רבי. כלומר הסבא, הנשמה הזאת מדברת עכשיו ואומרת לרבי שמעון, רבי רבי. חזור בך. מה הוא אומר לו? חזור בך, ממה שאמרת. כלומר, לא דייקת. כאילו בא הוא נותן לו שיעור לרבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר לו, רבי רבי חזור בך, ממה שאמרת. מה אמרת? שעוד וב רומזת לענף שהוא היסוד. אז הוא אומר לו, מה זה לא ככה? אז מה כן? אלא אילנה הוא וב. זה לא ענת, זה העת עצמו.
גזע.
כן. תשימו לב מה עושה פה רבי שמעון בר יוחאי, כן? הוא מספר על חוויה שקרתה לו בזמן לימוד, שבאים לתקן אותו. אם זה היה זייפן, מה הוא היה עושה? מוחק את הקטע הזה. מה אכפת להם? אף אחד לא יודע שבאה הנשמה הזאת. אבל פה יש לימוד, רבותיי. זה לא שרבי שמעון טעה. עוד מעט נראה. זה אילנה, הובב האילן, שהוא זהירנפין, הובב בשם הוויה. והיסוד הוא רק וב זהירה. מה שאתה אמרת, רבי שמעון, צדקת, אבל לא דייקת עד הסוד, התלמידים לא יבינו. יש וב זהירה, יש וב קטנה, ויש וב גדולה. וב גדולה זה העץ. הוו הקטנה זה היסוד. ומה שאמרת, כי איבד אילי יוד, ואתה אמרת גם, רבי שמעון, שהפרי שלו, שהיא הנשמה, היא סוד אות יוד, אז מה, אתה היית? אחי הוא ודאי, הוא אומר לו, זה דבר באמת ככה זה, דבר זה כך הוא, ודאי, כמו שאמרת. כלומר, באתי לתקן אותך רק על הוו. יש וו גדולה, שזה העץ עצמו, וו זהירה, שזה היסוד. אז תוסיף את זה בלימוד. אז רבי שמעון הוסיף את זה. אבל ענפוי לאלה, אי הוא הילאה. אבל הענפים הם לא הוו, מה שאמרת, אלא ה. עליונה. ענפיו למעלה הוא הראשונה של שם ההוויה, זה הענפים. בדיוק, דהיינו עם העילה המשפיעה את המוחין לזעיר אנפין, ושורשו היא התתאה, ושורשו היא האחרונה, זה שם הוויה, דהיינו המלכות, שזעיר אנפין משריש שורשיו בה.
אז עכשיו הסתבכתי.
אוקיי.
כי יש לי יוד, ה, וב, וב וה.
למה?
כי יש וב קטנה.
נכון. נכון. שתוך הוו, כשאתה אומר וב, כמה ובים אמרת? חשבתי שאתה מרוקאי, אמרתי, הסתבכתי. השתבכת. טוב, על ידי הערות המוחין, שנותן לה בעת הייחוד. ונמצא שבינה זה אירנפין ומלכות דבוקים יחד. בינה זה אירנפין ומלכות דבוקים יחד. כלומר, יש לי הווה מתמשך. אני הווה. זה ההווה. כי אמא משפיע לזה אירנפין, אמא משפיע לזה אירנפין, ומלכות יונקת מזה אירנפין. אז זה בעצם שרשרת אחת גדולה.
זה עבר
הרבה
עתיד
ביחד. יפה מאוד. זה בעצם בניין הפוך. עולם הפוך ראיתי.
פה אני חושב שהיית הבינה בשורשים למעלה.
נכון.
אבל זה לא ככה, הוא אומר שזה בעלים.
נכון. זאת אומרת, יש... נכון, אבל בכל זאת...
הוא הרבליים
בזמן. אבל מי נותן לזה שיהיה בשורשים למטה? העולם העליון. זה לא מתחיל מפה. זה נראה לך כאילו השורשים הם למטה, אבל מי נותן לשורשים להיות למטה? ממי גדלים השורשים? מהעולם הבא. אני רוצה רק להראות לכם, לשמח אתכם, זה הצילומים החדשים, כלומר יש לנו עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 דפים ואנחנו מציינים את תיקון כף א'.
וואי, וואי.
ואחרי זה זה מתחיל להיות...
עוד שנה גמרא.
לא, 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 אחרי זה זה מתחיל להיות תיקונים חבל על הזמן. מי שלא יבוא יפסיד. זה תיקונים פה קשים, זה אחד התיקונים הכי קשים שאנחנו לומדים. אחרי זה זה ממש כמו דבש.
פנמון, כמו פנמון.
כן. יאללה, בוא נמשיך, אנחנו יש לנו עבודה, רציני. אומן דאפריש, זה השיעור, רבותיי, זה השיעור, זה הלימוד, זה הדור שלנו, כן? צריך כמובן לדעת לתרגם את זה במילים פשוטות לעמך, שאתם הולכים לתת ולהעביר לאנשים שלא למדו את הדברים האלה. אתם לא יכולים להעביר להם את זה במונחים כאלה, אתם מבינים, נכון? פשוט צריך להלביש את זה בלבושים, אבל אתם לאט לאט צריכים ללמוד איך עושים את זה. כדי להלביש את זה בלבושים שיהיו טעמים טובים לאנשים. אז אל תבלבלו אותם עם כל מיני מונחים כאלה. אנחנו פה לומדים בינינו, בין החברים. כשזה יוצא החוצה, זה צריך להיות בשפה מאוד מאוד מתוקה. וצריך חוכמה גדולה מאוד לעשות את זה. ומן דאפריש ענפה מיניה, מי שגורם באבונותיו להפריד ולהפריש את ענף העליון שהוא סוד אות הד, בינה, מנבב שזה ירנפין. עכשיו אתם מבינים מה גורמים החטאים. האבונות מפרידות, כן? המפרידים בין ההי לבין הוו, בין העולם הבא לבין העולם הזה בעצם, נכון? מסלקים את המוחים, זה נקרא סילוק נשמה. כלומר, כשאדם חותם מה קורה לו, הנשמה שלו מסתלקת מהגוף, בזמן אחר. אז אם היא מסתלקת מהגוף, מה נשאר לו? כיסא דחיותא, נכון? כיסא. של חיות קטנה, אבל עיקר הנשמה הלכה, אז אם עיקר הנשמה הלך, אז מה הוא? מת. לכן רשעים נקראים מתים, בזמן שהם חוטאים. כלומר, אפשר למות ולחיות באותו יום, כמה פעמים, לפי מספר האבונות והפשעים שאתה עושה. הנשמה הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת. למה? כי היא לא מתלכלכת מהחטאים שלך. אז כל פעם שאתה חוטא או הולך לחטוא, היא אומרת לך, שאו במבינו, תגיד לי מתי תפסיק עם השטויות שלך, אני חוזרת, אם בכלל. דאי הוא, זה האיש שנקרא מקצץ בנטיעות. חס ושלום, אדם שעושה את זה, כל הזמן מסלק את הנשמה שלו כמה פעמים ביום. אז הוא נקרא מקצץ בנטיעות, כפי שמפריד את הענף מן האילן. והכי התקצץ, אי הוא מעלמא דן ומעלמא דעתה. לכן יענש שגם הוא יקצצו אותו. הוא יקרץ מהעולם הזה ומהעולם הבא. כי זה הפרדה בין שניהם. כלומר, מי מפסיד? שניהם. גם העולם הבא מפסיד, כי אין לו עולם הזה לגלות אותו. וגם העולם הזה מפסיד, כי אין לו עולם הבא, לינוק ממנו. אז בגלל שפגעת בעצם בשני עולמות, כך חז ושלום תסולק משני עולמות.
חשש מסולק מעולם
הבא. זה בדיוק העניין הזה. זאת אומרת שהנשמה חז ושלום תהיה ארטילאית. לא ימתנו לה להיכנס לעולמות העיונים. ואז היא אפה משוטטת בין העולם הזה לבין העולם הבא, מסביר הארי הקדוש בשאר גלגולים, ואין לה מנוח. אז כל פעם שהיא רואה איזה גוף, גופה, אז היא רוצה להיכנס. או גוף של אדם חולה, עייף, שהוא חלש, אין לו כוח להתמודד, אז היא נכנסת בתוכו. אז אתה רואה בבית חולים, רוב האנשים זה דיבוקים. בבתי משוגעים, חד ושלום, רוב האנשים זה דיבוקים.
אמרנו שהנשמה לא עוזרת למעלה.
מה?
אמרנו שהנשמה לא עוזרת למעלה, היא רק מקשרת.
נכון, לא חשוב.
היא יכולה לשוטט אם היא עדיין מקשרת.
השורש שלה, אבל מה שנכנס, זה מה שמשוטט. לפי מה מודדים אותה? לפי מה ימדדו אותה? לפי שורשה, נכון? אבל סוף החוט, בוא נגיד שזה חוט, הנשמה זה חוט. השורש של החוט עדיין למעלה, אבל סוף החוט פה למטה. אז פעם הוא נכנס לך בתוך הגוף, כל החיים שלך, אבל עדיין החוט היה עד למעלה, וכשהגוף הלך, הנשמה יצאה, החוט עכשיו מסתובב פה, הוא לא חוזר למעלה. אם חז ושלום אין לו מקום לנוח שם למעלה, לא נותנים לו כניסה. אתה כל הזמן מחפש את ההתחלה של החוט, נכון? כשיש לך איזה חוט ארוך מבולבל, אתה מוצא קצה ואתה מחפש מאיפה זה מתחיל. יש לך אפילו משחקים כאלה, נכון? בעיתון. אז תחפש את שלך קודם כל, לפני שתחפש בעיתונים. ולכן נחרט חז ושלום גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא. רוצה לומר שנשמתו נחרטה משורשה שבעילה העליון. וחזר לדרוש ואמר ועוד מתיקוני השכינה, מצווה להתעסק באורייתא יומם ולילה, מצווה לעסוק בתורה יומם ולילה. מה זה לעסוק? לא כתוב ללמוד, לעסוק. עסק, ביזנס. כלומר, כשמול שבביזנס נופים לך שקל, אתה רוצה לעשות עשר? גם בתורה. ייתנו לך משפט, תעשה חידושים. אם אתה לא עושה מזה כסף, זאת אומרת שזה לא העסק שלך. העסק שלך זה רק בעסקים. בעסקים אתה רוצה הרבה כסף. בתורה מספיק לך מה שקיבלת. אז זה לא נקרא עסק, אתה לא עוסק בתורה, סליחה. לעסוק בתורה זה לעסוק מזה ילדים. קיבלתי שיעור, אני פרה ורבה, אני עושה מזה ספר. הבנתם? זה נקרא לעסוק בתורה. הדאוד הכתיב, וזה שכתוב, והגית בו יומם ולילה. מה זה והגית? מלשון הגה. אתה צריך לנהוג בעולם כמו שאתה נוהג. במכונית שלך. יומם ולילה. ושואל, וכי יחיל ברנש, התעסק בורייתא בכל יום ולילה, כל יומוי? וכי יכול אדם לעסוק בתורה כל היום וכל הלילה, כל ימיו? כן, נכון? הלא צריך לעסוק גם בצורכי גופו. הנה, להחליף שמן, להחליף דברים, צורכי הגוף. והקודשה בריך הוא לט בה בטרוניה עם בריאותיו. והרי אין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו. הוא יודע שאנחנו קרוצים לחומר, שאנחנו הולכים לשירותים, שאנחנו צריכים לישון, שאנחנו צריכים לאכול, שאנחנו עובדים, שאנחנו נלחמים לפעמים, אז מה? תורה, מה תהיה עליה? איפה התורה שלך? כמאמר חז"ל במסכת עבודה זרה. אז מה התשובה? אלא כל מן דקרא קריאת שמה. תראה מה הזוהר אומר לך, אני עושה לך הנחה. תגיד רק קריאת שמה כל יום, בבוקר ובערב. מתאים לך? תראה איזה צ'ופר אני נותן לך. אלא כל מי שקורא קריאת שמה בכל יום, ערב, בבוקר, ומקבל עליו עול מלכות שמיים, ומייחד ייחוד עליון, הוא אומר, אני לא יודע הרבה, אבל למדתי בשיעור לילה, ואני מכוון מחשבתי לדעת רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, נחשב לו כאילו מקיים בו באותו היום, והגית בו יומם ולילה. קיבלתם מתנה, לא? זה לא חינוכי מה שאני אומר, אבל זה הזוהר. זה בינינו. זאת אומרת, אין לך זמן. אני יודע שאין לך זמן, אני לא בא בטרוניה. אבל לפחות את זה תעשה. מה זה לומר קריאת שמה? זה לא לקרוא אותם, שמה ישראל השם אלוהים. תבין, לפחות את המילים. שמה ישראל, שכל מה שיש בעולם הזה, זה בא מאחד. זהו, תבין את זה. אין כוח אחר, אין כוחות זרים, אין כוחות של אופל, אין כוחות של שטויות שמפילות אותי, אין כלום. כל זה יש רק אחד בעל הבית שהוא ברא את הכל. הוא שולט על הכל. לא השגחה פרטית, השגחה כללית והשגחה פרטית. הכל. אין שתי רשויות, יש רשות אחת בעולם. הבנת את זה? יאללה, לך לעבוד. תעשה את זה פעמיים ביום, בבוקר, בערב.
ביום ולילה.
בדיוק. כמאמר רבי שמעון במסכת מלאכות, אותו רבי שמעון גם בגמרא. מה הוא כותב שם בדף צדיק ת? את מה שאמרנו עכשיו. תגיד, בבוקר ובערב. כלומר, רבי שמעון, השיטה שלו, גם בגמרא, מה היא? המחשבה. איפה שהמחשבה שלך, שם אתה נמצא. המחשבה שלך להיות בן אדם טוב, להיות צדיק, להיות אחד מעושי דברו, אתה כבר שם. תחליט. כל בוקר תגיד, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע הרבה. לא למדתי מגיל צעיר. חסר לי. אבל אני יודע דבר אחד, שאני רוצה לכוון את כל מה שאתה כיוונת לעשות. אני לא יודע, אני אדם קטן, אבל אני מכוון לזה. אני ממש, אם הייתי יכול, זה מה שהייתי עושה. זהו, אני חושב כאילו אתה שם. אתם מבינים? לפי זה כל מה שאין לך במוח לעשות, אתה לא חוטא. אפילו הדלקת אור בשבת ולא היה לך מחשבה לעשות את זה, אתה לא נמצא שם, אין בזה חטא, לפי רבי שמעון. זה לא מעניין אותי בכלל. אני פתחתי את המקרר לא כדי להפעיל את המנוע. אני פתחתי את המקרר כי אני רוצה את הגלידה שיש בפנים. זה מה שמעניין אותי עכשיו. אבל המנוע התחיל לפעול, לפי רבי שמעון, לא משנה. כן, כי זה חומות. אחר כך, כדי לגדור את האדם. אבל אני פה מסביר את היסוד איך רבי שמעון פועל. למה? כי הוא הולך לפי הפנימי, לפי הרצון הפנימי שלך של הנשמה. ורב קוק הולך לפי רבי שמעון גם בתשובה. הוא אומר, אתה באמצע חטא ואתה מתחרט, אתה כבר בתשובה.
אז אתה רוצה
להתגרום התנדבות יותר גדולה? שמה?
כל ההחמרות האלה.
לא, תלוי מי. קודם כל, אי אפשר להחמיר על אנשים אחרים. אתה יכול להחמיר בשביל עצמך. אבל יש גם גדרים של הלכה. כן. נכון. לא, זה לא בשביל זה. זה לא בשביל זה. זה לא בשביל זה, לא. בשביל הלימוד. זה לא בשביל השיטה. זה לא בשביל השיטה. זה בשביל הלימוד, כמה צריך ללמוד, ורק ללמוד, ולא לעשות עבודה פרקטית, לא ללכת לעבודה. זה רצו לעשות כמותו ולא עלת בידם. אבל לפי השיטה המחשבתית, כן, כי זאת ההלכה העתידית. אנחנו חוזרים למצב הזה.
עדיין לא.
נכון, אבל זאת המגמה. כלומר, שכל המחשבה היא מה שקובע. לכן במקום שאדם רוצה להיות, שם הוא נמצא. נכון, לכן יש את הגדר של ההלכה הבסיסי, ויש גם רבנים שהתירו אפילו להדליק אור לא בשבת אבל ביום טוב. חכמי ספרד, יש מהם שהתירו להדליק. אני יודע שזה לא חינוכי מה שאני אומר לכם, אבל יש, קיים. נכון. לא נכנס לכל הפרטים, נכון. אבל זה נכון, זה חשוב. נכון. ולכן, ואמר עוד, כי כל פקודים, כל התרי"ג מצוות תלויות בספירות שזירנתי. כלומר, איפה כל המצוות? הם פה. זה בזירנתי. כי התורה ניתן לנו מהשמיים בשביל פה. הוא מפרש אית מניות דטליאן בפרי אילנה. יש מהם מהמצוות שתלויות בפרי האילן, דהיינו בעת עושה פרי, שהוא היסוד, שממנו יוצאות הפירות שהם הנשמות, ומניין בענפים יש מצוות שתלויות בענפים, דהיינו בבב סצוות, בזעיר ענפין ובבינה, מנהון בשורשים, יש מצוות התלויות בשורשים, דהיינו במלכות. כלומר, יש מצוות שונות מכל מיני גברים. מנהון ואילנה יש מצוות התלויות באילן עצמו, שהוא זירנפין. כלומר, יש מצוות כוללות ויש מצוות פרטיות. ולפעמים, בגלל שלא יגידו לך את המצווה הכוללת, אתה תחשוב שהיא לא קיימת. בסדר? אז זו בעיה. יש מצווה בתרי"ג מצוות לחיות? אה? יש. ויש מצווה להיזהר שלא למות? כן. מה זאת אומרת? תלויות במחשבה. אין דבר כזה מצווה שהיא מעשה בלי מחשבה. אין דבר כזה. אז זה תלוי במחשבה, אולי אתה לא יודע. זה מחשבה עליונה, מחשבה אלוהית. עוד פעם. אתה מדבר על האדם עצמו. אני לא מדבר על האדם עצמו. הן תלויות לא באדם עצמו, במחשבה שלו. פה מדברים על הספירות, זה תלוי בזירנפין, במלכות, בבינה, לא באדם העושה את המצווה. כלומר, מאיפה השורש של אותה מצווה? זה לא במחשבה של האדם או במעשה של האדם עצמו. לא מדברים על האדם פה. מה זאת אומרת, מי אומר? אבל זה מצווה אלוהית של ייחוד. זה בא ממקום מיוחד של אחדות. אתה עושה עכשיו מצווה, אני לא מדבר עכשיו, רק אומרים לך מאיפה באה מצוות קריאת שמה. האם מצוות קריאת שמה היא באה מבינה, מזעירנפין או ממלכות? לא האדם שעושה אותה איפה הוא נמצא כשהוא עושה אותה. זה מה שעכשיו הזוהר אומר, לפחות בשלב הזה. הוא לא מדבר איפה נמצא האדם כשהוא עושה את המצווה. האם זה מצווה של עשייה או של מחשבה?
הוא מתחיל
מתחיל פה ריקוי, אני כבר יודעת להתעסק בהוראית, אני אומר, אתה מדבר פה על האדם, להתעסק בתורה ולהתעסק
בהוראית. תורה זה לא מצוות. לא, לא, אם לא, לא היינו אומרים תורה הוא מצוות. תורה זה לא מצוות.
תלמוד תורה, כנגד כולם.
נכון, תלמוד תורה, לא מצוות. מצוות זה עוד משהו אחר. עוד פעם, זה שתי דברים. אם לא אומרים תורה ומצוות, למה אתה אומר תורה ומצוות? אתה אומר פעמיים אותו דבר?
זה מצוות שבאת המחשבה.
אבל שלא של האדם. הוא אומר פה, המצוות, מנה יהודה, ענפים, יש מצוות התלויות בענפים. דהיינו בבב כתבות וזה אירנטי. לא תלוי באדם בכלל. יש מצוות תלויות בבינה. יש מצוות שהן תלויות בשורשים, דהיינו במלכות. מנהון ואילנה, יש מצוות עצויות ואילן עצמו שהוא זעיר אנפין. הכל שייך לו, זה לא מצוות שלי בכלל. הוא וגינדה, הוא בשביל שזעיר אנפין נקרא בשם אילן, והוא בבחינת התורה שבכתב, לכן התקרי התורה הייתה את חיים, נקראת התורה את חיים, וכל מן דאכל מיני, וכל מי שאוכל ממנו, מעץ החיים, דהיינו שלומד תורה לשמה, עליו נאמר ואכל וחי לעולם. בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת שאדם שאוכל מעץ החיים, מהתורה לשמה, מה זה תורה לשמה?
שם התורה, לא לשם ההתגדות של עצמו, לשם ההכרה.
אוקיי, נכון. אז מה התורה הזאת? מה היא? עץ החיים.
אפשר ללמוד תורה בלי עץ החיים.
נכון, נכון, בדיוק. זאת אומרת שחז ושלום יש שיטה ללמוד תורה. האם אתה לומד תורה בשביל השם או בשביל עצמך? או בשביל הידיעה שלך בלבד, בשביל האינפורמציה? איך אתה עושה את זה? מה אתה עושה בלימוד? ואית אילנה לטאטה, ויש אילן גם למטה, מסתרא אחרא. יש עוד אילן אחר. יש אילן מהצד השני, חז ושלום. דענפוי ושורשוי וגופה ואיבא דילה, כול הוא שם המוות. איך יכול להיות דבר כזה? אז יש את שהענפים שלו והשורשים שלו וגופו והפירות שלו, כולם הם שם המוות. כי זה לעומת זה עשה אלוהים. וכל מה שיש בקדושה, יש דוגמתו בסתרא אחרא. אותו דבר. אבל הם שם המוות, חז ושלום. ואמר ודא סמכמר. וזה הסמכמם שהוא בחינת זעירן פין דקליפה. אז מן דעבר על אורייתא, מי שעובר על מצוות התורה, השתקיה מההוא אילנה, הוא נשקע מזה האילן חז ושלום. זאת אומרת, כאילו הוא אכל מעת המוות. דהיינו שמקבל שפע מן הסמכמם. והתפרנס מנה, הוא מתפרנס מהסמכמם, מתפרנס ממנו, נותן לו חיים.
הסמך
והם מתפרנס במי? לא, הוא מפרנס את האדם שחטא. כלומר, הוא מקבל ממקור אחר. כי יש לו כוח, הקדוש ברוך הוא. הוא בעל הבית אחד, הקדוש ברוך הוא. והוא ברא את שני הדברים. שמשם באה לו הפרנסה. ועלי התמר, ועל אילן זה נאמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כי הרשעים בחייהם קרויים מתים, אז כל יום הם אוכלים מהעץ הזה. אז כל יום הם מתים. מה זה ביום אכולך? זה לא פעם אחת תמות. כל יום, בכל יום שתאכל תמות. אז כמה פעמים אתה יכול למות? מלא פעמים, כל יום אתה מת מלא פעמים. רק החיים מלא פעמים, תלוי איפה אתה נמצא, מאיזה עץ אתה אוכל. ומסתרא דילה חיי צער. והמצד הזה של הסמך מהם בא לאדם חיי צער. דהיינו כשכל ימיו הם כעס ועצבות.
זה הפרנסה שאתה מקבל.
כן. כלומר, בדיוק, זה מה שיש לו בכיסים. הוא לא נותן לך שמחה, הוא נותן לך רק כעצים ועצבות ועצבים. ועוד, מתיקוני השכינה, שכינתה היא מצוות העמדת מלכה, השכינה היא מצוות העמדת מלך. רוצה לומר שבה נעשה תיקון על ידי העמדת מלך. צריך להעמיד מלך בישראל, יש מצווה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, צום תשים עליך מלך. על ידי שאתה מקבל עליך מלך למטה, פה, בעולם הזה. אתה ממליך עליך את הקדוש ברוך הוא ושכינתו. תראה, אתה עושה עבודה פה למטה, אתה הולך להמליך עליך מלך, אתה ממליך עליך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איך? כי פשוט, המלך שלך בישראל זה רק דוגמית, זה רק השתקפות של המלך העליון. הרי מלך המשיח הוא צריך להיות בן אדם. אז מישהו ימלוך עלינו, זה לא איזה רוח רפאים. ואמר, וכיב יכול, כל זמן דלת שכינתה באטרה, כל זמן שאין השכינה במקום שלה, אלא היא בגלות בין אומות העולם, יחד עם ישראל, בניה, לת מלכה. אז אין מלך בישראל. תשימו לב מה כתוב פה. לא יכול להיות מלך בחוץ לארץ. אין דבר כזה. ולכן מלכה ושריה בגויים, אין תורה. ובגין זה שכינתה היא מלכות על ברנש, ובשביל שהשכינה היא מולכת על האדם, כשהאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, היא תמרבה, אז נאמר באדם סום תשים עליך מלך. כלומר, אתה מקבל עליך את מלכותו של העולם, את מלכו של העולם, שתהיה משכן לקדוש ברוך הוא ושכינתו, ותייחד ביניהם. למהווה ישראל בא, כולהו בני מלכים, ועל ידי זה שיהיו כל ישראל בא, בבחינת בני מלכים, כי על ידי ייחוד המלכות עם זעיר אנפין, יוצאות ממנה נשמות בני ישראל, לכן הם נקראים בני מלכים. אז מתי אנחנו נקראים בני מלכים? כשאנחנו בנים של המלך והמלכה, כשאנחנו מייחדים את זה. נכון? עכשיו, איפה הם מזדווגים? פה. רק בארץ ישראל יש זיווג בין המלך לבין המלכה. אם לא, אתה גורם חז ושלום הפרדה ביניהם, כי המלך לא יכול להתחבר עם אשתו מחוץ לארמונו. הוא ממשיך ואומר, דלת מלך ולמלכות. זעיר אנפין לא נקרא מלך אם אינו מתייחד עם המלכות. בסדר? כלומר, מי זה זעיר אנפין אמרנו מקודם? התורה. אם אין לתורה מלכות, אז היא לא נקראת מלך. אין תורה. זה מה שעכשיו אמרתי לכם בפסוק במגילת איכה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה, זעיר אנפין נעלם, חס ושלום.
יצא לי להגיד שהתורה היא בבב והמצוות הן במלכות?
כן, בדיוק ככה. לכן אמרתי שצריך לחבר, לכן זה שני דברים שונים, נבדלים, שצריך לחבר ביניהם. אז לכן, כשאין ייחוד זון, לא יוצאות נשמות ישראל, חס ושלום, שיקראו בני מלכים. כי מאיפה יוצאות נשמות של ישראל? מייחוד זון, זה עולם האצילות. זון זה אצילות. ואומר זה בגלותה, כי כשבני ישראל הם בגלות, עם השכינה, שגלתה עמהם, אז שפחה תירש גבירתה. דהיינו המלכות בקליפה, היא זו שיורשת את המקום של הגברת, שיש שכינה. חז ושלום, מה קורה שם? יש אישה זרה. במקום האישה האמיתית שלך, אתה נמצא במקום זר, עם אומה זרה, כמו שכתוב בשאר הכוונות, של סוכות, אומר הארי הקדוש. אתם מבינים למה הקבלה זה בארץ ישראל? זה תחה זה? זה רק פה, אי אפשר. אבל בזינה דייתה משיח, כן, כשיבוא מלך המשיח, יתמר, בזמן שיבוא המשיח במהרה בימינו, אז נאמר, נאמר, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. רוצה לומר מלכותה של ושתי, שהיא רומזת על המלכות של קליפה, למי ייתן המלך, שהוא הקדוש ברוך הוא, לראותה הטובה ממנה. זה היינו לאסתר, שהיא סוד המלכות בקדושה. במילים אחרות, מה זה ביאת המשיח? שעם ישראל חוזר לארצו, ובמקום להשפיע בחוץ, הקדוש ברוך הוא משפיע למלכה האמיתית. ואז היא מלכותה, אז היא נעשית לזעיר אנפין, בחינת מלכות. ועל ידה נשלמות תשע ספירות של זעיר אנפין. לכן איך קוראים למלכות פה? אסתר. נכון? אז מה זה אסתר? זה סוד. נכון? איך קוראים לארץ ישראל? ארץ הרזים. ארץ הסודות. זה אסתר. אנחנו פה באסתר, המלכה. כלומר, חזרנו להחזיר לגבירה את הזיווג. אנחנו לא מאפשרים יותר לקדוש ברוך הוא להזדווג עם חז ושלום, עם השפחה. במשך 2000 שנה, חז ושלום גרמנו לא כביכול להתחבר עם השפחה ולא עם הגבירה. ליתר ועצר.
מה שאתה מדבר עכשיו אפשר להשליך על החיבור של אברהם עם הגר לפני שהיה...
נכון, תמיד הקליפה קודמת לפרי.
כל האבות פחות יותר זה ככה.
נכון, מה? נכון, תמיד יש קושי בהתחלה, צריך לעבור קליפה, מסך, כדי לגלות את האור. הדבר הוא קשה בהתחלה, אין מה לעשות. צריך לשבור מסך ראשוני. אם אתה לא מסוגל לשבור את המסך, אתה לא תראה בסוף. אין כל ההתחלות קשות.
מי שמחפש דרך קלה, לא ימצא.
אין. הדרך הארוכה, ארוכה וקצרה. לכן אמרתי לכם מקודם שהחינוך צריך זמן. זה לא כמו לעשות שק. שק זה לוקח שנייה. חינוך זה זמן. מה אמרת?
בהדסה גם יש תהיים עם 64 באמצע, עם כל 65 שמלנו.
כן, כן, בדיוק. אז זה דס. כן? הדס, ה. כל פעם שאתם מתחילים בה ומסיימים בה, זה בניין. או חזה שלום חורבנים זה מה יש באמצע. ויש ה ויוד. כשהקדוש ברוך הוא רוצה למנות את השבטים, הראובני. אז מתחיל בה ומסיים ביוד כדי שיהיה יוד כן. זה החזרה למוחים. לכן, היא קרצאיה, היא כיסאו בעת הייחוד. אז ארץ ישראל נקראת יסוד, כיסא השם בעולם. מדינת ישראל, זה מה שאמר הרב קוף. מפה הוא לקח את זה מהזוהר. היא עצרת דילה. היא העצרה שלו, כי לפעמים עולה המלכות לבינה למעלה מזעיר אנפין, ואז היא קטר לראשו. כלומר, המלכות יכולה לעלות לבינה, היא יכולה לעבור את זעיר אנפין, היא הופכת להיות קטר על הראש שלו. בצוד הכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. הוא מפרש את העניין על פי משל. משל למה? למלכה דאית למנה דעיקר, ואי הוא מחבבה לגבי. משל למלך שיש לו כלי יקר או לבוש יקר שהיה חביב עליו מאוד. כן, נגיד שהיה למלך, הייתה למלך מכונית מאוד יוקרתית, מאוד יקרה. כן, רולס רויס, גדולה מאוד, יפה, מיוחדת שבנו בשבילו. ייצרו אותה רק בשבילו. והנמשל הוא שהכלי היא המלכות שהיא כלי וגוף לזעיר אנפין. כלומר, מה זה הכלי הזה בשביל המלך? זה מה שמאפשר למלך לצאת, להתגלות. כשיוציאו את המלך לעם, אז הוא ייסע עם הרכב היפה שלו, עם הלבוש היפה הזה, וכל העם יראה ויריע לו. כן, אז הוא הלבוש שלו, הוא מאפשר למלך להופיע. אותו דבר המלכות. המלכות מאפשרת לזעיר אנפין להופיע. האישה מאפשרת לגבר שלה להופיע בעולם. הדיבור שלי זה המלכות שלי? כן. אז הדיבור שלי מאפשר ליואל הפנימי להתגלות. זה אותו דבר. תמיד החלק החיצוני שלי מאפשר לחלק הפנימי שלי להתגלות. כי אם אין לי את החלק החיצוני שלי, חז ושלום, אם הדיבור סגור, נעלמתי דומיה, זה הגלות. בגלות הפה סגור. לכן במצרים לא היה פה. ואנחנו מבקשים הגדה. הגדה, אותו דבר, אמרתי לכם מקודם. יגיד בין ההי הראשונה לבין ההי האחרונה. אז אותו דבר כאן, אני צריך לפתוח את הפה, הפה שלי הוא לבוש, אותו דבר. לזין נשווה להתרה על רשי לפעמים, מה אני עושה עם הדיבור הזה או עם הלבוש הזה, או עם המכונית, עם הלבוש היפה הזה, אני שם אותו כמו קצר לראש. איך יכול להיות דבר כזה? כלומר, הדיבור שלי, אני נותן לו מקום כל כך חשוב, שאני שם אותו כאילו קצר עליי. דת תפילין דרשע, זה הסוד של התפילין של הראש. כי מה זה תפילין בסופו של דבר? זה בית. בית זה אישה. אין בית אלא אישה, קוראים לזה בתים, נכון? ועוד בית שהוא מחולק לארבעה בתים. אז זה ממש... עולם של גילוי בחלקים. זה היה אמור להיות למטה. למה אני שם את זה על הראש? אתם מבינים את הקושי? אני עכשיו אכביד לכם עוד יותר. לפי ההיגיון, התפילין של יד יותר נמוכות מהתפילין של ראש, נכון? תפילין של יד היו צריכים להיות עם ארבעה בתים, ותפילין של ראש עם בית אחד. זה יותר הגיוני. אתה מקבל מהאחדות, וכשזה יורד ומתפצל, ומשם היה לארבעה ראשים. אז מה קורה פה? זה אומר שבעצם אנחנו מביאים את המלכות ומעלים אותה למעלה מזעיר אנפין. כאילו על הבינה. שמים את העולם של ארבע באחד הראשון. כלומר, מחברים בין הסוף להתחלה. זה נקרא שהוא שם את הצילין על הראש, כמו המלך ששם את הכתר. מה זה כתר? זה חומר. מה הוא שם אותו על הראש שלו? מה, כאילו הכתר יותר גדול מהמלך, זה מה שזה אומר. יותר גבוה מהמלך, אז מה?
אז בעצם בצמצום אנחנו מעלים בחזרה?
אז זה בדיוק השאלה של הזוהר. אז הוא אומר, זה הסוד של צילין של ראש. זה סוד עטרת תפארת. זה עטרה לתפארת. כי כשעולה המלכות לאימא נעשית עטרה בסוד תפילין של, על ראשו של זעיר אנפין. אז בעצם מי זה התפילין של ראש? זה מלכות שעלתה לראש. מתי המלכות עולה לראש? מה היא עושה המלכות כשהיא עולה לראש? היא הולכת ללמוד שם, היא משתלמת. מה קורה שם? מדי פעם צריך לעשות סטאז. שכחתי מה הולך שם בעולמות העליונים, אני כל הזמן פה למטה. אתה עולה מדי פעם, אתה נוסע מדי פעם לירושלים של מעלה? לראות מה המסרים שם, אתה הולך לשיעור לפעמים? מי שלא נכנס לבית המקדש מדי פעם, מה זה אומר? שהוא חי כל החיים שלו רק לפי רובד נמוך, הוא כבר מאבד, הוא כבר לא יודע. אז הוא לא לומד תורה. הוא לא שומר שבת, הוא לא, כל הדברים האלה שמרימים אותו לקומה השמינית של המציאות, כי תורה זה בא מעולם השמיני, שבת זה מעולם השמונה, כל מה שלמדנו עכשיו, תורה זה מעולם השמונה, כל זה הוא לא אין לו. אז מה הוא חי? הוא מתחיל לראות בעצם רק את העולמות התחתונים. הוא רואה כמו זה שיושב מאחורי העגלה עם הסוס, הוא רואה רק הישבן של הסוס כל היום. זה קשה. בסדר? אז צריך להיזהר מהדבר הזה מאוד. צריך מדי פעם השתלמות, זה נקרא תפילין של ראש. תשימו לב, במצוות תפילין מה אנחנו עושים? אתה עולה לבית המקדש, פשוט מאוד. אתה עולה לבית המקדש, ומשם אתה מתחבר עם השורשים, עם הערכים העליונים האלה.
סליחה.
כן.
הסטאז' בבינה, התפילין של הראש זה יותר גבוה. נכון?
לא חשוב, זה עולה למעלה מזעיר אנפין. למעלה מזעיר אנפין זה כבר בינה וזה גם חוכמה, כי בינה אין לה כלום סתם לבד. זה חוכמה ובינה, שם כתוב, לכן הזוהר כל הזמן אומר לך, זה לא מתפרשים לאלמה, אף פעם אל תפריד ביניהם. פה יש הבדלה, לפעמים יש זיווג, לפעמים אין זיווג בין וב להה. למעלה בניות כ, אין דבר כזה, זה כל הזמן בזיווג. בסדר? אין רגע אחד שאין בו זיווג. לפי זה, מה אמרתי לכם, שלעתיד לבוא יהיה יותקה יותקה? זה יהיה עולם שלא ייפסק הזיווג עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל מה שתעשה, לא חשוב מה, תמיד זה יהיה בקשר עם העליונים, עם השורש. אתה תבין הכל, שורש ותוצאה. זה עולם אחר לגמרי, אנחנו בכלל לא תופסים מה זה אומר ביית המשיח.
כמה ציור של העת שהוא היי ובהי הוא מחובר שורש ותוצאה.
מה זאת אומרת?
שציירנו קודם את העץ עם
ה' ו... כן, בוודאי, 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 בוודאי. זה הייחוד, נכון. עכשיו הבנו
את הארבעה דתים
לראש, אבל למה יש לך? לאט לאט, הנה, עכשיו. אז זה דת תפילין דרשע. זו תפילין של ראש, כן, תפילה של ראש, אפשר לומר, בסוד עטרת תפארת. כי כשעולה המלכות לאימא נעשית עטרה בסוד תפילין על ראשו של זעיר אנפין, לזימנין כשיר לבאצבעה, ודת תפילין ביד, ולפעמים קושר אותו ברצועה על ידו ועל אצבעו. וזה תפילין של יד, כלומר, את מי אני קושר על העץ ועל היד? אותו דבר, את המלכות. כלומר, פעם אני שם את המלכות מעל הראש, פעם אני שם את המלכות על האצבעות שלי. אני יכול להניח רק תפילין? כלומר, אחד בלי השני. רק של ראש, לא של יד, רק של יד. כן. בוודאי שכן, ואפשר לברך. עכשיו, אדם שחד ושלום אין לו יד, אז הוא מניח תפילין של ראש, הוא מברך.
זה יכול להיות מעניין.
ואת האתם שלוקה. היינו, כשהמלכות מתקשרת עם זה אירנפין, מין החזה ולמטה. זה כבר דאש, כן? אנחנו לא מדברים על זה. שכנגדו הוא מקום הנחת תפילין של יד. זאת אומרת שלפעמים המלכות צריך לשים אותה למעלה, ולפעמים המלכות צריך לשים אותה בעשייה שלי. כלומר, מה זה אומר עכשיו, מה שהסברתי? מה אתם מבינים מזה? מה עומד מאחורי עצם זה שאני שם אור על הראש שלי או אור על היד שלי? מה זה אומר? יפה מאוד. אם אני מפריד חז ושלום בין עולם המחשבה לעולם המעשה, יש לי בעיה חמורה, בעיה מוטורית. אני רוצה לעשות משהו, וכשאני הולך לעשות אותו יצא לי משהו אחר. זה בעיה. זה בעיה גדולה מאוד. אתם יודעים רבותיי, כשלומדים ציור אומנות, כן, אז אתה מגלה שרוב העולם יש לו בעיה מוטורית. כן, כי הוא לא יודע לצייר מה שהוא רואה. אתה אומר לו, תצייר פנים, הוא יוצא לך אוטובוס. מה זה הדבר הזה? יוצא לך חתול. אבל אתה רואה, למה אתה לא יודע לעשות מה שאתה רואה? אני לא יודע לצייר. אין דבר כזה, אתה לא יודע לצייר. אתה פשוט מרמה את עצמך. אתה לא יודע לראות. אתה לא יודע להסתכל, ורק כשהסתכלת וגם המוח שלך לא עובר ליד. זאת אומרת, יש לך בעיה מוטורית רצינית, אדוני.
בגלל
אחת האדם הראשון. יפה. זאת אומרת שאם היינו בעצם מאמינים, היינו צריכים להיות כולם אומנים. ומי האומן הכי גדול? הקדוש ברוך הוא. והיא אצלו המון. כי הקדוש ברוך הוא לא משקר. מה שיש בשורש, יש בתוצאה. אתם מבינים? לכן אסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אם אתה מפסיק בדיבור, זאת בעיה. זה בהלכה, אבל מה קורה בעומק? אסור לך לצאת למלחמה. מי שמדבר, כתוב סך בין תפילה לתפילה, אינו אם יוצא מלחמה, אסור לו לצאת למלחמה כי הוא ימות, חז ושלום. מסוכן בשבילו. נכון, כי הוא יפריד בין ה... חז ושלום יפרידו אותו שם. שמרחם. אתם מבינים? זה חמור מאוד הדברים פה. אנחנו לומדים דברים של אש. לזין נישה ולת, חוטה, לפעמים, כן, שם אותו תחתיו. דהיינו כשהיא תחת היסוד. כלומר, פעם זה היה למעלה מהיסוד. אתם זוכרים שקראנו לבב יסוד? שהיא זהירה. אז פעם התפילין אין פה. פעם התפילין אין פה. והתקרא קרצי ידילה, ואז המלכות נקראת כיסא שלו, בסוד ייחוד התחתון. לזין עביד מיני לבוש, אבל לפעמים עושה ממנו לבוש שמתלבש בתוך המלכות. אז תלוי איפה אתה נמצא, מה אתה עושה עם המלכות. או שהמלכות היא הופכת להיות עשייה שלך, או שאתה מעלה אותה קודם כל לפני שאתה עושה, אלא מחשבה כדי לדעת מה עושים. שאלה, למה מניחים אז תפילין של יד לפני תפילין של ראש?
לא
הייתה
כל
ראשון,
אבל חלק מה...
אה? יפה. נעשה ונשמע. זאת אומרת שהמעשה שלי, אנחנו בעולם הפוך, שבעצם אנחנו מתחילים ממטה למעלה. לכן המעשים שלי, אבל הם לא נפרדים, אני לא מדבר, כי אם הייתי מדבר זה כאילו המעשה שלי לא קשור למחשבה העליונה. אז אני מניח תפילין של יד, כי אני עושה, כי אני מאמין, כי אני מאמן את הבורא, וכשאני עושה, אני חי אותו, אני מתחיל אחרי זה גם להבין. זה השלב השני. כלומר, להניח תפילין של יד זה עץ החיים. להניח תפילין של ראש זה עץ הדעת. הפוך ממה שאנחנו חושבים. קודם, אני קודם כל חי, ואחרי זה אני צריך ללמוד את מה שאני חי. בסדר? נכון, זה החיים, זה הסוד של החיים. לחיות קודם כל לפני שאתה מבין. תחיה וחי בהם. אם אתה לא חי, בכלל לא יהיה לך סיכוי להבין, נכון? לא יהיה כבר ראש. אז קודם כל תחיה. מה אומרים החוצפנים? אני חושב, משמע אני חי. בגלל שאתה חושב אתה חי, זה לא נכון. בגלל שאתה חי אתה יכול לחשוב. ואחרי זה, כשתחשוב תחיה יותר טוב, זה נכון. אנחנו לא מבטלים את המחשבה רבותיי, אבל החיים קודמים. עץ החיים קודם לעץ הדעת. עוד כתר שאתם עייפים. וחען דאי מרחקה ממלכה ועצה בגלות שהשכינה מרוחקת מן המלך שהוא זעיר אנפין והוא מתפשט מן לבוש המלכות. כלומר, מה קורה בגלות? המלך ערום. אתם מכירים את הסיפור? כן? המלך ערום. נכון? מאיפה בהגדה הזאת? מהזוהר. זאת אומרת שאין למלך לבושים. איפה אין לו לבושים? כשהוא בגלות. חז ושלום. אז מה כתוב? איתמר במלכה, נאמר במלך זעיר אנפין הנקרא שמיים, הלביש שמיים כדרות. במקום להתלבש בלבוש יפה, מה הוא מתלבש בכדרות? מה זה כדרות? חושך. כן, קודר, חושך, קור, מגעיל, כן? מסכן. נותנים לקדוש ברוך הוא בגדים, כמעט יצא לי מילה, אבל לא חשוב. טוב, אלביש את זעיר אנפין ולבוש שחור, הנה הוא אמר את המקומים. המורה על דין. תשימו לב מאיפה זה בא, לבוש השחור, מהגלות.
אבל אמרנו
שזה
אדום,
זה אותו דבר, זה שחור, אדום של הקה. כתוב שכשאדם רוצה לעשות עבירה, כי הוא לא יכול כבר לשלוט על היצר שלו, מה יעשה? יפה, ילבש בגדים שחורים וילך מחוץ לעיר. לא, חז ושלום. לא, חז ושלום, חז ושלום. לא לעשות הכללה כזאת. כן?
זה למעשה, זה לא למחשבה.
בסדר? אבל צריך להיזהר מאוד. צריך להיזהר מאוד. דהיינו, כביכול, הקדוש ברוך הוא מסתתר מבני ישראל. הוא מתנהג עמהם במידת הדין, אז הוא לובש חז ושלום שחורים. אתם מבינים שלפי האריזה אסור ללבוש שחור בשבת? לא שאפשר שלא, אסור. כל הצבעים. שום צבע.
לפי מה שאתה אומר, אם אני לכם את הדעת הקצה, אז הם שקופים בשבת.
נכון, לבן זה שקוף. זה הלבוש האמיתי. לבן זה לא לבן, זה לא גוון, זה שקוף. רק שבעולם שלנו זה לבן. ושכינתה אמרת, ואז השכינה אומרת לבני ישראל, אל תראו לי שאני שחרחורת. כן? כלומר, זה לא המצב הבריא שלי, אני לא כזאת. זה רק לבוש, זה רק חיצוני. כעת, אל תבואו לראות פניי לבקש ממני צורככם. תשימו לב מה שהצדיק כתב בסיפור, בספר שלו, מה? אל תתפללו אליי. למה? כי אני לבושה בשחור. זה לא הזמן לבוא להתפלל. כלומר, כאילו אין תפילה בגלות. אז זה משה היה יוצא כל הזמן, אומר רבי נחמן מברסלב, ממצרים כדי להתפלל. ויהי כצאת את העיר, ואפרוס כפיים. אומר המדרש, משה רבנו היה הולך לארץ ישראל כדי להתפלל, וחוזר אחרי זה למצרים כל פעם. כי אסור להתפלל בחול. מפחיד, זה ממש מפחיד, רבותיי.
יש גם, שטח ביניים.
זה שטח ביניים.
בין מצרים לישראל.
אין שטח ביניים, זה טק-טק. אין. יש מקום שיש בו נבואה, יש מקום שאין בו נבואה. זהו.
המדבר?
חוץ לארץ, זה ברגע שיצאת מהתחום של ארץ ישראל, זהו. עכשיו יש לך תחום של 2,000 אמה כמו בשבת, אבל זה משהו אחר. לפי שאני נראית שחורה על ידי לבושים שחורים, אמורים על הסתרת פנים והנהגת הדין. דרך אגב, הלבוש השחור נולד מזה. שאנחנו בגלות. נכון? אבל זה הפך להיות בסוף אידאל. זאת הבעיה. נכון.
גם אחרי שהמשיח יבוא הם הולכו להישאר ככה. הם חושבים שזה מה ששומר על היהדות, כי עובדה שאלה שלא נראים כמוהם, תראה מה יוצא מהם.
זה אמר, ובני נשא דאינון שעתיין. הרי השלב הראשון של הגאולה כבר החל. אז אם אין הכרה כבר של השלב הראשון הזה, למה שיהיה הכרה של השלב השני? מפחיד מאוד. הרי כל פעם שקורה שלב, אתה לא תאמין בו. כי אתה תגיד לו, זה לא זה. חדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, מקים לנו מדינה, אנחנו חוזרים, ואתה אומר עדיין שאתה בגלות. זאת אומרת שאתה לא קיבלת את הגאולה הזאת, כי לא מתאימה לראש שלך. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא עושה לך טובה, אתה אומר, לא מתנה כזאת, תחילק. תביא מתנה טובה. כן, מישהו נותן לך מתנה ואתה אומר, לא מתאים לי. אתה לא מישהו, הקדוש ברוך הוא. נותן לך את המתנה של כל ההיסטוריה שלך שבכית בשביל זה, ואתה אומר לו, לא, זה גועל נפש.
כמו שאנחנו עושים קשה להסביר אלה שיצאת החוקים,
צריך להסביר לגמרי קודם, נכון, זה חינוך, זה חינוך, זה לוקח זמן, זה תהליך. אבל בשביל זה, צריך לאהוב אותם. צריך לאהוב את כולם. גם את החילוני, וגם את השני, וגם את עצמי, כי גם אני טועה בכמה דברים. ואמר ובני נשא דאינון שעתיין מסתכלים בלבושה ובני אדם שהם שותים הם עושים מסתכלים רק בלבוש. הנה שהוא הנהגה חיצונית. היום מסתכלים רק על זה. יכול לבוא הרב הכי גדול בעולם, המקובל הכי גדול בעולם, כן, והוא לבוש עם מעיל מאור, כמו שאני מכיר אחד כזה, והוא, הרב מרדכי אליהו עליו השלום, לא היה עושה צעד בלי האיש הזה. וכשאתה מסתכל עליו, אתה רוצה לתת לו שקל. מקובל עליון, אילאי, הולך ככה עם ראש כזה, בלי שום דבר, אין לו כלום, כיפה קטנה, כן? מעיל אור, חום, ומכנסיים פשוטים, מעליים, הוא הולך ברחוב ככה, אתה מסתכל עליו, אתה לא יודע מי זה בכלל. הרב מרדכי אליהו, בכבודו בעצמו, אמר שהעולם מתקיים על ידו. ואני שמעתי במו עיניים, במו אוזניים.
אחד גדול, אחד נפטר.
כן. נו, אז בסדר, אז צריך להיזהר מאוד. אדם כזה נכנס, כולם אומרים, נו, מתי הרב מגיע כבר? כן, שעתיים מחכים לרב. כי כולם מסתכלים, אומר להם שותים, מסתכלים רק על הבושים, החיצוניים, וחושבים שהכל תלוי במקרה ובטבע, והעולם הזה זה אותו דבר. אם אתה מסתכל על הלבושים, ומה שמעניין אותך זה הלבוש, איך הוא נראה, זאת אומרת שבסופו של דבר, גם שתלמד תורה, וגם כשתראה על העולם, אתה תסתכל רק על הטבע החיצוני. כי מה זה הטבע? זה רק הלבושים. אתה לא מסתכל מי מחזיק את המקל.
מה שאתה אומר שעכשיו
הגאולה
שלמה
היא
פה כאן ועכשיו.
היא לא שלמה.
למה לא?
היא עוד לא שלמה.
אני עוד לא רואה.
עוד לא שלמה. לא, כי בשביל גאולה שלמה קודם כל צריך גם כן מלך המשיח ובניין בית המקדש.
אני לא רואה אותו.
לא. לא, לא.
אז היא לא שלמה.
אתה לא ראית. לא.
באיזה
אתה? אז אותו דבר הכל תגיד. גם הקדוש ברוך הוא אצלו הכל כבר קיים. על מי אנחנו מדברים? עלינו? על המקבלים? בוודאי הכל מבחינתנו. בוודאי שאצלו הכל כבר גמור. אין לו התחלה ואין לו סוף. הקדוש ברוך הוא כבר חי בגאולה. מבחינתו, בוודאי, הוא שום דבר לא השתנה. אני השם לא שניתי. אבל בשביל העולם הזה, בשביל הבריאה, הוא בגלות. ואחרנים אנחנו מסתכלים בגופה, ואחרים בדומה להם, אבל הם קצת יותר פיקחים, הם מסתכלים בגוף. זה עדיין לבוש הגוף, אבל זה יותר פיקח מהלבוש. זה קצת יותר פנימי. כשהקדוש ברוך הוא מטיב לבני ישראל, אז הם רואים קצת יותר, הם אומרים, אבל תראה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים טובים, קוראים דברים פה, רבותיי. ובגלותה כל להון שטיין. וואי, 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 זה הזוהר, הכל חריף, חרב. אבל בגלות, בעת צער ועשר פנים, כולם שוטים. שחושבים שאין הקדוש ברוך הוא משגיח על בני ישראל חז ושלום. כלומר, הוא קורא ליהודי בגלות שוטה. ואינם מתבוננים בהנהגת הקדוש ברוך הוא הפנימית, כי אין פנימיות בחוץ לארץ, הכל חיצוני. לכן זה נקרא חוץ, לשון חציצה, חיצוניות. אבל פיקח חכימה הסתכל מלגב, אבל החכם, ולכן אווירה דארץ ישראל מחכים. החכימה פיקח מסתכל ומתבונן תמיד בפנימיות הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם. והוא רואה שגם בהסתר נמצאת השגחה פרטית על כל דבר קטן. זה ההבדל הגדול בין מי שמסתכל כלפי חוץ לבין מי שמסתכל כלפי פנים. לכן אמרתי לכם קודם שהשיטה של רבי שמעון בר יוחאי זה להסתכל רק לפי הכוונה הפנימית ולא לפי המעשים החיצוניים של הדברים. כי במעשה החיצוני יכול להיות שעשית משהו לא, אבל לא רצית מבפנים. רבי שמעון בר יוחאי בבית דין שלו הוא ישפוט אותך לפי הרצון הפנימי שהיה לך כשעשית את זה. זה שונה לחלוטין. איפה היית כשעשית? כלומר, גם בקדושה. אם הנחת תפילין ולא היית שם, הוא יגיד שלא הנחת תפילין. ולכן צריך להבין, ויש מחלוקת בגמרא, האם מצוות צריכות כוונה או לא. כן, וזה דיון גדול מאוד. שבת שלום ומבורך.